עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר. One, two.
בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר יום רביעי.
עולד שיש לי שערה בקפה?
בוקר יום
תקלה.
רביעי, אנחנו...
סרי, בוקר טוב, וקודם כל מגיע לך מזל טוב.
תודה רבה.
לא יצא יגיד לך כמה זמן זה כבר? נחדה, לא?
נחדה שישית, יום
נחדה שישית, בלי עין הרע.
עד שאתה מברך, יום את בת מצווה, אתה נזכר עכשיו.
לא, שמעתי אתכם איפשהו השבוע מדברים על זה, לא?
כן, כן.
מברוק, 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 משמע.
עוד אין שם, אל, אלי, משהו כזה, זה הכיוון. שלושה נכדים, שלוש נכדות.
עין הרע, בלי עין הרע.
בלי עין הרע, באמת.
ברוך השם, ברוך השם. דבר שני, צריך לקרוא הבוקר לביבי להתפטר.
למה?
קלטת את החום הזה? ראית את הדבר הזה?
Okay.
מה זה טירוף הדעת הזה? לדעתי זה ביבי השם פה, וביבי השם בחזק, ושיקח את הדברים שילך הבית. העם לא מסוגל, נקר רגלו של העם עם החום המטורף הזה. דרך אגב, חשבתי על זה הבוקר, שאמרת לי פעם שבה ששיחות כאלה נקראות שיחות ברזייה.
Okay.
ולא, אין היום ברזייה. אתה יודע שאין ביום ברזייה? אני לא מכיר, כל הילדים הולכים לבית ספר עם בקבוק.
מושג, מושג.
ובעבודה זה כאילו פינות הקפה.
Okay.
אף אחד כבר לא קורא לזה ברזייה. אני, פעם הייתה ברזייה בגילי, מה שנקרא,
כן.
הוותיק והמופלג, אז היה את הברזייה הזאת, גוש אבנים שמתחלק לארבע, נכון?
כן.
לארבע פינות, ואתה לוחץ, יוצא לך שפריץ שמישהו שם בפנים את האבן הקטנה הזאת, עלה למעלה, דפק לך לתוך הפנים. זה ברזייה. היום כבר אין ברזיות כאלה. סרי, מה רצית לדבר הבוקר?
טוב, בוקר, אז שמתם לנו ציניות, כאילו ביבי גם השם בחום, אז בואו, ניתן לכם ככה
למה ציניות? למה ציניות?
מרואי השעות האחרונות, אפילו לא מהיממה האחרונה. אתמול אני ככה במסגרת שיטותיי בטוויטר נחשף לציוט של שר התקשורת הכושל שלמה קרעי שמצייץ, מפרסם איזה קריקטורה אינפנטילית, ילדותית, עלובה, שבו הוא לועג לשר המשפט, לנשיא בית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון, זה חבל אפילו להכביר מילים, או על הברכיים שם, משהו באמת ירוד ונחות, ובעודי ככה, אתה יודע, מסתכל, אני שומע על דרמה גדולה במשרד המשפטים. והדרמה היא כזו, שר המשפטים, שקשל בניסיון להפוך, לבצע כאן מהפכה משפטית ומהפכה משטרית, קשל כישלון, תשמעו מה החרדים מספרים, אומרים עליו, זועמים זעם גדול, מאז במצוקתו, מנסה בכל דרך לפגוע באנשים שהוא אמון עליהם, שהוא אמור להדיר אותם, להעלות אותם, לשבח אותם, לחזק אותם, קרי נשיא בית המשפט העליון, שהוא מתעלם ממנו ולא מגיע, וניסה ונכשל בניסיון למנוע את מינויו, ועכשיו הוא לא מכיר בו, והוא כל שער בך מודיע שהוא לא מכיר בו, ולא מציין את שמו, וכשהוא מדבר הוא יצא, ובו, הזיה, הזיה. פשוט, באמת, אתה יודע, אפילו את הניסיונות להרוס, בניסיונות להרוס הם נכשלים, ואתמול דרמה במשרד המשפטים בתל אביב, יש לשכות גם בירושלים, גם בתל אביב,
מכיר היטב.
מסתבר שיש שם לשכה משותפת לשר המשפטים, לוין וליועץ המשפטית, ולפי מה שאני מבין, הנהג של שר המשפטים לוין, בא לאנשי היועצת המשפטית, ואמר, צריך אני צריך להחליף, להחליף לה את המנעולים. אני גם לא מבין, הוא נהג, מה אתה קשור למנעולים? זה יש אנשי תחזוקה ואנשי משק בית.
מנעולנים.
כן, מנעולנים, בדיוק. הוא מודיע, הוא הגיע עם איך זה נקרא? עם ארגז הכלים. עם הפלייר, הוא בא להחליף מנעול.
זה מה שהייתי רוצה לציין,
אבל. אז כן, נפנפו אותו, אבל חשבו שבזה הבדיחה הזאת נגמרת. אני מניח שאנשי היועצת המשפטית כבר ראו הכל, שמעו הכל, ואז מסתבר שאותו, לא יודע, מישהו מטעמו, אולי הנהג, אולי מישהו אחר, החליף את המנעולים בלשכת היועצת, היועצת מגיעה נשארה בחוץ. עכשיו, זה כל כך נחות בעיניי, כל כך ירוד, כל כך עלוב, אתה יודע, התחיל גל של בדיחות, בפעם הבאה הוא ישים לה משהו בקרי, על המושב, ישימו לה משהו באות, ברכב, ושמע, זה שפל, מבזה. עכשיו, אני כבר לא, אתה יודע, כמאמר, מה שנהוג להגיד, התקופה היא תקופה לא פשוטה. התקופה היא תקופה מאתגרת. אנחנו נמצאים אולי ערב בכניסת צהל לכיבוש העיר עזה, ובפעם מי יודע כמה, ומחנות המרכז, ויש חטופים, ויש צונמי מדיני, וכל שעה בערך מדינה באירופה מודיעה על זה, שהיא תטיל עלינו סנקציות, ותחרים אותנו פה, ותכריז על מדינה פלסטינית בספטמבר, בפתיחת העצרת הכללי של האום. באמת נושאים כבדי משקל שהממשלה כושלת העלובה הזאת צריכה לטפל, אז הוא מחליף למנעולים, והאום פרסם קריקטורה שהוא לועג לנשיא בית המשפט העליון. עלובים, עלובים, באמת חבורת כושלים, כלום ושום דבר. וזהו, אז יהודה פותח את הזה, כאילו החום הזה, אז גם ביבי. אז, עכשיו, אני כתבתי אתמול ציוץ, אז אני חייב.
אם אתה חייב, אני לא יעצור. זה הפורמט פה. אם אתה חייב לצטט ציטוט של עצמך.
אני חייב לצטט עצמך, ודאי.
זה פורמט. אתה חייב לצטט ציטוט של עצמך, אז אי אפשר לעצור אותך.
אני נתפס בעלונות גבוהים. יש כאן מישהו שעושה את זה כל הזמן, אבל אני באופן ככה יוצא מן הכלל. הרשה לי לצטט את עצמי, הרשה לי לצטט. אתה מרשה לי לצטט.
בשמחה, ברק סרי.
תזכרו שבסוף מצייץ
ברק סרי.
יפה. אחרי כל ההתנהלות המופרעת של שרים בממשלה, עומד איש אחד, בנימין נתניהו. הוא המחולל, הוא הרוח החיה, הוא היוזם, הם פיונים.
בית סרי, זה לא סתם פרח הטוויטר.
פרח הטוויטר
שכבר לא פרח דרך אגב.
בואו, אני כמה חודשים ביחס לרשת של 15, 16, 17 שנה. אני פרח ענוג. ענוג. שרק מתחיל ככה לעקוד שורשים.
יש סקאלה מאוד גדולה
של... פרח ענוג ועדין שמפלס את דרכו בעולם הווירטואלי. מה אתה רוצה רק
איתך? חד משמעית. בכלל, ענוג ועדין זה הדרך לתאר את בית סרי. זה כולך עונג ועדינות.
למה? מפלס את דרכי בביישנות וב...
אני רוצה להמשיך את הקו שלך. אני רוצה להמשיך הבוקר לצטט את בית סרי. הפרח העדין והענוג. פרח טוויטר העדין והענוג.
פרח טוויטר ענוג והענוג.
אתמול מתחביביי, מה שנקרא, מתחביביי, זה לפתוח בתשע בבוקר את רדיו 103 FM. מדי בוקר זה שגרת היום שלי, בסוף נגמרת בזה שבתשע יש לי זה, אני חדר כושר, שומע. אוהב לשמוע את תוכנית נפלאה, נהדרת בשם בן וינון. אתמול, קומדיה. באמת, אתמול היה אחד התוכניות היותר טובות ששמעתי בזה. היה, אינון לא יכל היה לבוא.
אינון, כן, יצא לחופשה.
יצא לחופשה, בגלל זה אני גם פה ביום רביעי.
ברוך השם, אנחנו מברכים.
אתה קצת מתגעגע.
אנחנו מברכים על כל יום חופשה.
לא, אתה קצת מתגעגע, אבל אני רואה אותך מושך לו בצמות בטוויטר. בסדר, לא חשוב.
הוא לא מפסיק לצייץ עליי.
בסדר.
הוא לא מפסיק לצייץ עליי.
בצרי ויוד מגל, תסגרו את זה, לא?
רגע, אני אעשה. אתמול הוא צייץ שהוא נורא התאכזב שאני לא ברשימה.
לא ברשימה.
אני מתקל. בוא, אני מגיב לזה, כולל הבוקר, בנק לאומי.
הבנתי. טוב, ופתחתי את הרדיו בשעה, והיה, מה שנקרא, מגוון דעות של ברק סרי ובן כספית. עכשיו תשמע, אני אוהב רדיו כזה, אין לי שום בעיה עם זה, לפעמים, אתה יודע, בערוץ 12 כולם אותה דעה, ערוץ 14 כולם אותה דעה, זה בסדר, לא מתרגש מהאירוע, אבל באמת הקשבתי כמה דקות ורשמתי לי כמה, איך נראה היה הדיון המאוד מאוד, מאוד באמת מפרה, פותח את הראש. אז זה התחיל ככה, אני פתחתי באיחור ב-9:12, הסתכל זה, ובן כספית היה באמצע המשפט, בדיוק באמצע המשפט, המשפט היה, רק נתניהו השם. ככה במקרה נפלתי על המשפט הזה. ואז עברו אליך, ואתה דיברת משהו על הרמטכ"ל, זמיר, ואמרת, נתניהו השם. ואז בן כספית אומר שזמיר אומר אמת, והמשפחה, יאיר נתניהו, ושר נתניהו, ומשהו כזה. ואז לקחת את המושכות, אמרת לו, אתה רוצה לשאול אותו שאלה, את בן כספית, שאלת אותו, תגיד, אתה מאלה שחושבים שנתניהו מתכוון להמשיך את המלחמה? ואז חידדת את השאלה שלא הייתה מספיק ברורה, ואמרת, מה שאתה אומר בעצם בן כספית זה שלמלחמה תימשך עד ספטמבר 2020.
שאלה נוקבת.
שאלה נוקבת. מה, בן אדם מראיין מולך בן כספית?
מה השאלה יותר
נוקבת? לא ידע איך לגשת לאירוע.
שלי הוא השרון גל שנתן אתמול מתנה לנתניהו.
רגע, חכה עם זה.
מה יותר נוקב?
רגע, עזוב. ואז כספית אומר, בוודאי, סרי, זו התוכנית, הניצחון המוחלט זה זמן. ואז דיברתם למדינה פלסטינית והחלטתם...
לא, אתה מוציא
את הדברים מהקונטקסט. רגע, רגע, שמעתי, נתניהו אשם. ואז בן כספית אומר, זה לא רק שהוא אשם במדינה פלסטינית, יש גם צונמי מדיני. נתניהו אשם.
אמרת...
ואז אמרתם, אוקיי. ואז אתה דיברת על זה שבליכוד יש אנשים עם רקורד, אבל הם לא פותחים את הפה.
כי אז מה עושים לגלה? נואשתי מלצפות שיקחו את הפה. נואשת,
ואז דיברתם על זה של מה האסטרטגיה, כי לנתניהו אין אסטרטגיה, ומה יהיה ביום שאחרי, כי נתניהו לא אומר. עכשיו תקשיב, זה באמת היה יכול להיות קטע קומי משעשע ונהדר.
לא, אבל תגיד לי מה לא היה בסדר, מה אסביר, לא נכון אני בכל הטקסטים שיקראת בהתלהבות רבה.
אני אסביר לך.
אחד, דבר
אני אגיד לך, אבל אתה עוצר אותי בדיוק רגע לפני שאני לא סתם מלא את המאזינים ומתאר אותה את התוכנית. נהייתה מאוד מאוד מגוונת שהראיתם אתמול. כי בסוף, 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 אין דיון ענייני. הכל נגמר, הכל גמור. איך רואים את זה? השבוע, ברק רביד מביא אחלה סקופ שבעולם, מגיע לו שפו גדול, מרים טלפון לנשיא טראמפ, כמו שאתה מרים למי? למי?
לא חושף מקורות.
לא חושף מקורות, מה פתאום, לא חשוב שמות, אבל אופוזיציה וכאלה. בקיצור, הביא סקופ. הסקופ אומר, דונלד טראמפ אומר, לצערנו כנראה לא יהיה שחרור חטופים, חמאס זה, חמאס ישיר אצלו, דונלד טראמפ אומר לברק רביד, אומר את זה, מה התגובה שלכם לפרסום כזה? בוא נצא להפגנות. מה התגובה שלכם לזה שחמאס מסרב 7 פעמים, זאת אומרת, הפעם השביעית שהוא מסרב בכלל, בכלל, אז היה פה דוח שמגר שפעם עבר, לא מנהלים מסע ומתן על חטיפות, היה דבר כזה.
למה הוא לא יסיים את זה נתניהו?
נתניהו אשם. הוא לא יסיים את זה. 7 פעמים. עכשיו, מאז באמת, אתה יודע, בהתחלה אתה אומר, אולי צריך להפעיל לחץ על הממשלה, אולי סמוטריץ' לא רוצה, אולי סיבות פוליטיות, כל הקשקושים שאתם אומרים, לא, סיבות פוליטיות, זה כמובן לא אג'נדות, לא אג'נדות אידיאולוגיות, זה בטח רק סיבות פוליטיות, אבל בסדר, קשקושי קשקושים. בסוף, 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 הדבר האינסטינקט הכי נורמלי, המייחי הטלי כתב את זה, נהדר. בסוף, כשאני רואה תמונות של אביתר דוד, מוזלמן, אצלם, אני רוצה לשבור לרצועה את כל העצמות, אני רוצה לגרש משם את כולם, להיכנס, להוציא, לפרק את החמאס, להעיף את כל מיליון העזתים לאלף עזאזל, אבל אתם, בואו נעשה יום זעם ביום ראשון, בואו נעשה נגד ביבי, בואו נעשה ביבי אשם, ביבי אשם, האינסטינקט שלכם, רגע, בסדר, אז תן לי להשלים את זה, אתה לא יכול כל פעם לקטוע, האינסטינקט שלכם הוא כל דבר לפנות לממשלה, אם זו לא הייתה ממשלה, וחמאס היה אומר, אני לא רוצה לעשות איתכם עסקה, ודונלד טראמפ ויתקוף היו אומרים, אין לכם עם מי לדבר, הם לא ישחררו את החטופים בעסקה, ואתם ממשיכים, וגם אתמול ישבת פה, והמשכתם, עסקה, עסקה, אתה יודע, זה כבר נרטיב שתקוע אצלכם בדף המסרים, אין, שום דבר לא בוחן את זה, כי בסוף אתה צריך להגיע לבטן של נתניהו, בי, 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 ולכן אתם לא בוחנים שום דבר עניינים, אומרים לכם, חמאס לא רוצה עסקה, אז מה האינסטינקט של כל איש ימין כמוך לעשות? להגיד, אוקיי, חבר'ה, 200 מוגדות, כולם בפנים, הולכים לחלץ אותם, הולכים לחלץ אותם, יעשה מה, אין מה לעשות, מדינת ישראל, זה חטופים שישבו בבית, נחטפו מהבית, אזרחים ישראלים, חיילים, לא משנה, you name it, צריך להחזיר אותם. אין יותר עסקה, אין עסקה על הפרק, אין דבר כזה. מה עושה כל בן אדם עם אינסטינקט נורמלי, שהוא לא מוקבר על היבט, אומר, אני ממש צריך ללכת עכשיו ולפרק את כל הצבא, ולהוציא לנו משם את החטופים, ואתם ממשיכים. אז בואו נעשה יום זעם, ובואו נעשה יום שביתה, ובואו נעשה יום
זה,
כל מיני דברים כאלה.
אמרת, תראו, תן לי לענות, אתה חוזר, אתה חוזר.
תודה רבה, אני מעריך.
יפה, אז עכשיו אני אענה לך בשקט וברוגע. בוא נסכם ונסכים בינינו שחמאס הם ככה. נאו-נאצים, מפלצות, אני אף פעם לא אגיד חיות כי זה מוחמאה. מפלצות אדם, נאו-נאצים. אין הגדרה במילון לזוועות שהם עשו, לשנאה שהשנאה שהתפרצה נגדם, נגד יהודים וישראלים ומה שהם עשו בשבעה באוקטובר ומה שהם עושים עד היום, כל אלה בני עמם, זה הסכמנו. הם לא הממשלה שלי. סינואר לא היה ראש ממשלה שלי. ראש הממשלה שלי זה בנימין נתניהו. עכשיו, רגע, תן לי, תן לי, תן לי. בשבעה באוקטובר, אני מחזיר אותך לאט לאט, בשקט ובמתינות, היה כאן הטבח הנורא ביותר שבוצע בעם היהודי מאז השואה. פתחנו מלחמה מהמוצדקות שיש, היו עוד כמה מלחמות מוצדקות, אבל היא באמת מהמוצדקות ביותר. עם לגיטימציה בינלאומית, עם רוח גבית, עם קונצנזוס מוחלט בעם, וניהלנו מלחמה באמת קשה, עקובה מדם, נהרגו מאות חיילים מופלאים שלנו, וקצינים, והשאירו כאן אלמנות, ויתומים, והורים שבורים, ומשפחות שקולות, וכאילו, כמעט 18,000 פצועים, ונלחמנו, ונלחמנו נגד ארגון, שאתה יודע מה, הוא חלש יותר מחיזבאללה, והוא חלש יותר מאיראן.
אוקיי.
ולאן הגענו לאחר שנה ועשר חודשים? ומכאן הטענה, רב יהודה שלזינגר, תקשיב, לאן הגענו? הגענו בהנהגתו של נתניהו, שחלק גדול מהשיקולים שלו, היו שיקולים פוליטיים, להימנע משאלת היום שאחרי, להימנע משאלת האסטרטגיה של האקטם, בלי להבין בכלל על מה מדובר, בלי לה... למה הגענו? הגענו ככה אחרי שנה ועשרה חודשים, כאמור מלחמה קשה.
רגע, אבל סרי, שנייה, אבל אתה חוזר על עצמך.
לא,
אבל אתה חוזר על עצמך, אתה לא עונה לטענה שלי.
אני אגיד לך למה הטענה.
הטענה שלי אומרת בסדר, יחיא סינואר הוא לא ראש ממשלה שלך. ביבי ראש ממשלה שלך. אבל חמאס מסרב.
אז אני בא לראש הממשלה שלי. אתה אומר לו מה, תיכנס? ואני אומר לו.
אבל הוא לא רוצה להחזיר את החטופים.
אתה לא נותן לי לדבר.
בבקשה, בבקשה.
יש מציאות.
יש,
לא, אני אתייחס למה שאני רוצה. אני אתייחס למה שאני רוצה.
אין בעיה, אבל בשביל מה
השיח? אני אומר לך, לאן הגענו? בסוף אתה יכול להגיד, זה השם, והוא השם, וחמאס מנובלים, וסינואר זה בין השטן והשטן עצמו, וכולם סטנים שם. אני מסכים להכל. לאן הגענו בהנהגת ראש הממשלה שלי, הקבינט שלי? שנה ועשרה חודשים, זה המצב, יותר משנה ועשרה חודשים, זה המצב היום במלחמה מול עזה. מכניסים להם סיוע הומניטרי למרות כל האיומים והזרות והשבועות, ומה שאתם רוצים, לא גרגר ולא גרגיריים. סיוע הומניטרי בכמויות של מדינות מכל העולם. הפסקת אש רשמית. קיבלנו על הראש צונמי מדיני. ישראלים כמעט מגורשים מכל מיני מקומות בין הבבא בתקופת החופש. חרמות שהולכות להיות ויפגעו לכולנו בכיס. הכרזות על מדינה פלסטינית שאמורות להיות אוטוטו בחודש הבא בפתיחה הכללית של עצרת האום. זה המצב שהגענו אליו בהנהגתו של בנימין נתניהו. עכשיו, הוא, לא אני, הגדירו שני יעדים. מיתות יכולתו של חמאס, בהתחלה זה היה שמדת חמאס, מיתות יכולתו, לא משנה, והחזרת החטופים. הוא נכשל בשני הדברים האלה. אז מה אתה רוצה שאני אגיד? שאני אבוא בטענות לחמאס? אוקיי, אני בא בטענות לחמאס. מנובלים, נאו-נאצים, הכל. עכשיו, נגמר? אני בא עכשיו בטענות נתניהו. נתניהו,
מה הטענה?
לאיפה הובלת אותנו?
מה הטענה?
לאיפה הובלת אותנו?
אחלה, מה הטענה? הובלת, נכשלת, הכל בסדר. מה הטענה עכשיו?
הטענה שלי אליו.
למה יוצאים עכשיו להפגנות?
הטענה שלי אליו.
למה יוצאים להפגנות? חמאס סירב.
אז אני שואל.
למה יוצאים להפגנות?
אז על פי אנשים שהיו בחור, על פי...
שאתה רואה תמונה של אביתר דוד, אתה לא רוצה להיכנס לעזה למוך?
כן.
אתה לא רוצה להרוג?
השנה ועשרה חודשים נכנסים, לא קרה כלום.
לא, אתה לא רוצה להילחם במחבלים.
אנחנו מדברים ביחד, לא שומעים.
תן לי, אבל
אז אני אגיע לנקודה. אוקיי. אני אגיע לנקודה. אז אחרי יותר משנה ועשרה חודשים, אחרי שהיעדים שנתניהו הגדיר, אין לי מה לבוא בטענות לשרידי חמאס, אין לי מה לבוא אליהם לטענות, כי הם לא העם שלי, הם האויב שלי, הם זה. לפי אנשים שהיו בחדר, אנשים שאתה יודע, אתה יכול לחלוק עליהם, פוליטית, מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד שהם חבורת נוכלים. אז זה שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, לפי שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, ולפי הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזקוט, ולפי הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, כל אלה היו בחדר הסגור בתחילת המלחמה, היו, איך אומרים, בסוד העניינים של כל מה שהיה חודשים מפתיחת המלחמה, לפי בכירים ממערכת הביטחון, לפי, אתה יודע מה, הרצי הלוי רמטכ"ל לשעבר, נתניהו סיכל, לא יעזור, סיכל, הרס, שיבש, פגע בעסקאות חטופים בעבר, אמר את זה אפילו איתמר בן גביר, אמר אני באתי לנתניהו, אמרתי לו, אם אתה הולך לעסקה הזאת, אין לך ממשלה. התגעה בזה אפילו סמוטריץ'. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? חמאס, המנובלים, הנאונאצים, אני אגיד לך זה, מההתחלה אומרת, תקשיב, אתה רוצה שחרור חטופים מוחלט, אתה רוצה להציל את אותם אלה שראינו, את אחינו ואחותינו, ואנשים שנמצאים שם, עשרות קילומטר מכאן, ואנחנו קצרה ידענו להושיע, כי הם נמצאים עשרות מטר מתחת האדם, ואי אפשר לחלץ אותם, יודעים איפה נמצאים, אי אפשר לחלץ אותם, צבא, לא ישראל, צבא ארצות הברית, עם רוסיה, עם ישראל, כולם ביחד, לא יצליחו לחלץ אותם, כי ברגע שינסו, יהרגו אותם. אמרו איזה חמאס, תקשיבו, אתם רוצים את כל החטופים, תודיעו על סיום המלחמה, ערבויות שהמלחמה מסתיימת, צהל יוצא, תקבלו את כל החטופים. אני בעד העניין הזה. אני בעד העניין הזה.
אין דבר כזה. אמר לך טראמפ, הוא לא יחזיר לך את החטופים. אין דבר כזה.
אז אני אומר לך...
אין עסקה כזאת, זה לא קיים.
תנסה.
מה זה תנסה? תוציא את כל העוגדות, אתה יודע?
לא תוציא ותחכה. תגיד להם, חבר'ה, אתם רוצים סיום מלחמה?
קודם כל בוא נשדר לעולם, דגל לבן נכנענו.
לא נכנענו.
קודם כל בוא נרים דגל לבן, נצא.
למה אני אשמיע? תשיג לי את הסיג שלי על חולה.
אותם. דבר 10 דקות. אייל,
רגע, רגע, רגע.
להשלים, נו, מה?
אייל חולטה, בן כספית, השמיע כאן קטע
מפגישת העיתונות. בסדר, לא, תשמיע, עזוב, נו,
תגיד. אייל חולטה דיבר כאן, איש רציני, דוקטור, היה ראש המל"ל. אמר, חבר'ה, חמאס קיבל מכה, מה שאף אחד מהאויבים שלנו לא קיבל. אתם אפילו...
והוא עדיין מחזיק במוזלמן, הוא עדיין מחזיק באביתר דוד.
אבל היכולות שלהם, אומר ראש המל"ל לשעבר, איש מוסד לשעבר, איש באמת רציני, אין חולק על...
אתם לא אומרים כל
הזמן... המכות שחמאס חטף...
אבל אתם לא אומרים שאנחנו לא ננצח את שכל החטופים פה?
הוא לא מאות עשרות מונים פחות, הוא מאות מונים פחות ממה שהיה בשבעה באוקטובר.
סרי, עכשיו אתה סתם נואם על אותו דבר. בוא ננסה רגע שנייה אחת לנהל שיח בדבר הזה. לא, בסדר, בוא...
כי מהירים לי כאן
ש... קיבלתי, יאללה, קיבלתי. בוא נוריד, 1, 2, 9. אוויר. עכשיו אני אומר בסדר, את כל הטענות האלה אני אומר לך, אני שמעתי אותך לא פעם ולא פעמיים, אתה שומע, אני מקשיב לך גם כשאני לא נמצא פה, הכל בסדר. עכשיו אני שואל, מה זה האינסטינקט הזה? מה זה? אני יודע, הם מתואבים, זה, יחיא סינואר, לא בחרת בו, הכל בסדר, כל הטיעונים האלה מוכרים. עכשיו אני שואל אותך, מה זה האינסטינקט הזה? מה זה הדבר הזה? שבמסגרתו אנחנו רואים תמונות של חטופים שלנו במצב נוראי, ואתם הולכים להפגין נגד הממשלה. לא מבין את הפורמט.
התחושה היא שאנשים האלה יכלו להיות בבית.
אבל אומר לך, אבל
אומר
לך, מה זה אמר? אומר לך נשיא ארצות הברית, אומר לך ויטקוף, האנשים שנמצאים עם קטר, עם מצרים, עם הכל, אומר לך, זה נקודת הזמן הזאת.
בנקודת הזמן הזאת. אחרי שנתניהו חירב כל צ'אנס להגיע לזה, אחרי כל הטעויות שבעולם, אחרי שיקולים פוליטיים במלחמה.
חמאס סירב 7 פעמים, לא סתם עד עכשיו. זה לא עכשיו. כל הדיווחים האלה שדיווחו כאילו ישראל סירבה, זה פשוט לא נכון, זה לא נכון. חמאס סירב, עוד פעם, לפי גורמים אמריקאים, עזוב ביבי, עזוב סמוטריץ', עזוב בן גביר, הוא יתקוף טראמפ, כולם אמרו את זה בשמם, בתמונתם, אמרו את זה, לא לי, לא לך, אמרו לברק רביד, ברק רביד אמין בעיניך. נכון. דרך אגב, גם בעיניי, בעניין הזה ספציפית, מי שמדבר עם נשיא ארצות הברית,
שהוא אומר דברים שאתה...
נכון, שהוא אומר אידיאולוגיה, בדיוק. זה מה שנקרא להיות ענייני, כשברק רביד אומר דברים של שמאל, של גדה מערבית, אני חולק עליו ומבקר אותו. שהוא מביא סקופ, אני מפרגן לו, הכל בסדר, כך צריך. אני רק אומר, אני יודע שאתה כממשלת...
אני אענה לך.
רגע, אבל דיברת 10 דקות.
לא, אבל אני אענה לך לנקודה הזאת.
עזוב שנייה רגע את ברק רביד, לא.
למה הקאס הנתניהו? כי התחושה הייתה...
אני אומר לך, שאם עכשיו הממשלה הייתה... אני רוצה להוכיח לך שזה לא עניין...
אביתר דוד יכלו להיות בארץ אלמלא נתניהו נכנע לשיקולים... פוליטי
זה לא,
וסיכל
אבל זה לא נכון, זה שאתם אומרים את זה 1,000 פעם, זה כמו שאתה ממשיך להגיד את זה עכשיו, זה פשוט לא נכון, ולא אני אומר את זה, ולא ברק רביד עוד זה אומר את זה.
לך תתווכח עם יואב גלנט, לך תתווכח עם בני גנץ,
עם יואב גלנט. ראיתי את התחקיר של גלנט בניו יורק טיימס, ראיתי, בסדר.
עם מערכת הביטחון.
ראיתי.
אז אני אומר, לך תתווכח עם כולם.
אני גלנט סקופ אדיר. לגלנט, אתה יודע את זה, אני יודע את זה. היו כמה דברים.
אבל בן גביר, אתה לא מאמין.
פתאום אתה נורא מאמין לבן גביר.
לא, אבל הוא אמר את זה.
פתאום אתה, בן גביר אמר, פתאום אתה נורא מאמין לו, שחמאס
מונה לך מי אמר את זה.
אבל עזוב, אתה עוד פעם עולה אחורה.
יואב גלנט,
אני שואל אותך משהו אחר.
ואפילו בן גביר וסמוטריץ, כולם מדברים על זה
שיכולה להיות עסקה.
אין עסקה בגלל נתניהו.
צריך לומר
את האמת. אז אתה רואה את האנשים האלה, את האחים שלנו.
בסדר, אמרת, תן לי רגע לסיים את זה, כי תכף אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. צריך לציין, אני רוצה להגיד לך משהו שאני בטוח בו ב-200%. אם עכשיו ראש הממשלה היה נפתלי בנט, או יאיר לפיד, או בני גנץ, והיינו רואים תמונות כאלה, התגובה לא הייתה הפגנות ברחובות ולרלורים שלך ושל בן כספית וכל מיני דברים כאלה, נתניהו השם, התגובה הייתה, לכו, תוציאו אותם משם, כי חמאס לא ישחרר אותם, לא ישחרר אותם בעסקה כמו שאומר דונלד טראמפ.
לא יכול להוציא אותם.
אין, אז שמה, הם מתים כל יום. הם מתים כל יום, אין לך מה לעשות.
הרי אתה יודע איפה הם מתים כל יום, אז אני יודע, אתה יודע איך הם יוציאו אותם.
אבל הם מתים.
לא, זה לא סוד. אז מה תחכה? אבל שיגיד לך שרק מי שינסה שם לעלות למעלה
במעלה מנהיים, אבל הם מתים, לא נותנים להם אוכל, הם מתים כל יום שעובר, הם מתים כל יום, אין, אי אפשר לחכות יותר, אי אפשר לחכות לחמאס, אי אפשר לחכות לקטר, אי אפשר לחכות לוויטקוף, אי אפשר, הם מתים שם, חייבים להוציא אותם. אז אין לך עסקה, מה האופציה השנייה? ולכן מאנשי ימין, שפויים נורמליים, שלא רק ביבי בקולם, אני הייתי מצפה, כולל ממך, לבוא ולהגיד, חבר'ה, החמאס לא רוצה עסקה, אין לנו עם מי לדבר, איתכנו אנחנו לא יכולים להשאיר. אפשר ללכת על רגע, האם אביתר דוד שווה יותר מחיילי צהל? כן, מדינת ישראל החליטה לפי מה שנקרא תקדימים שונים, שונים עתיקים, החל מיון נתניהו דרך ארנון זמורה, שחיילי צהל מסכנים את חיים, דרך גל אייזנקו דרך אגב, מסכנים חיים של חיילים כדי להביא חטופים. כן, זה חלק מהעניין, זה בדיוק הפורמט, ולכן אתם צריכים לדחוף, לא לצאת לשביתה מטורללת ביום ראשון, לא לצאת לשבות, אתם צריכים לדחוף את ישראל להוציא את החטופים בכוח, פשוט כי אין ברירה אחרת.
ואנחנו עוברים לדיווחי תנועה. ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשימון אור, דודו של החטוף, אבינתן אור.
בוקר טוב.
ומשפחות החטופים והחללים הכריזו ב-17 לאוגוסט, קרי ביום ראשון, אנחנו משביטים את המדינה, בוא תספר לנו על החלטה, על יום ההזדהות הארצי ביוזמת משפחות החטופים במועצת אוקטובר.
תראה, זה לא יום הזדהות ארצי. זה ניסיון ללחוץ על ממשלת ישראל לבצע את המטרות של החמאס. חמאס רוצה שתהיה הפסקת לחימה, ושכל החטופים יהיו בידיים שלו, ברצונו ישחרר אותם, ברצונו לא ישחרר אותם. אנחנו לא נקבל לא את החטופים, ונקבל את החמאס.
תגיד, שאלו אתכם, רגע, של מי החלטה? שאלו אתכם, דיברו איתך, לא.
ומשפחות החטופים, אבל אתה
כמתנגד. אני אומר, שימון הוא משפחות חטופים, והוא מתנגד ל...
אתה כמתנגד לזה. דיברו, ניסו לגייס אותך, לבקש לך להשתתף, או שמראש לא פנו אליך?
ברור שלא פנו אלינו. יש אג'נדה מסוימת שמספר משפחות חטופים, אני לא יודע אפילו כמה, שפנו, ואני חושב שאני לא בטוח שזה מגיע ממשפחות החטופים ישירות, יכול להיות שיש ארגונים שמנצלים אותם, אני לא יודע. הרי המשפחות החטופים נמצאות במצוקה, מצוקה אדירה. הן מנסות בכל דרך להביא את היקירים שלהם. הרבה ארגונים מנצלים את זה לטובתם ולאג'נדה שלהם.
איזה ארגונים? איזה ארגונים?
אני לא יודע, אני לא יודע מה זה הארגון
לא,
הזה
אני, של... לא, שימון, אני מכיר, הייתי תיקון בו, למשל של אופרה לא אקס. לא, מועצת אוקטובר הייתי, זה...
מועצת אוקטובר, מה זה דבר הזה?
מועצת אוקטובר זה אנשים שהם חלק משפחות שקולות, יעל אשל, אנשים שרוצים תשובות על, על מותם של יקיריהם, זה,
זה
לגיטימי.
מה זה קשור לחטופים?
לא, אני חושב שהתיקון שלך, או התיקון שראיתי של אופרה לאקס, גם שבנה נפל בשבעה באוקטובר, זה שלא לקרוא לזה משפחות החטופים, אלא משפחות חטופים ומשפחות שקולות. זה לא כולם. זה בעצם, אני חושב, המסר שלך, נכון?
תקשיב, זה לא המסר שלי. המסר שלי הוא שכשאנחנו משדרים לחמאס שאוטוטו אנחנו נופלים, אוטוטו החברה בישראל מתפרקת, אוטוטו החברה בישראל נותנת את כל מה שהם מבקשים, אז הם מתחזקים בעמדה שלהם, הם אומרים, אנחנו צריכים רק להחזיק מעמד, הם משאירים את החטופים בידם, ולא משנה כמה אוגדות נכניס, זה לא יעזור, מכיוון שהם רואים שהחברה בישראל מפולגת, והם מקבלים את המטרה שלהם עוד דקה ועוד שנייה.
אז שימו, תראה,
ולכן מה שקורה פה עכשיו, זה מרחיק את אבינתן ואת כל החטופים, לצערי.
אז בואו אני אציג לך את העמדה שלהם, העמדה שלהם, שאגב מגובה בהרבה ראשי רשויות ושורת מוסדות אקדמיים וארגונים נוספים שהודיעו שמצטרפים לשביתה ביום ראשון. הם באים ואומרים, תשמע, אנחנו נמצאים בסוג של מבוי סתום, אין עסקה, אנחנו לא יכולים להפגין נגד החמאס כי הוא לא הנציג שלנו, הם לא ההנהגה שלנו. ההנהגה שלנו זה ראש הממשלה, קבינט הממשלה והממשלה בכלל. אנחנו רוצים לפנות וללחוץ אותם שיתגמשו ונלך לעסקה ונסיים את המלחמה, כי אין דרך אחרת, כי ראינו את הסרטונים האחרונים וזה קורה הלב, ולפי רופאים זה עניין של עוד הרבה זמן, שהאחים שלנו שראו בסרטונים כבר לא יהיו בין החיים. למה אתה מתנגד כל כך לעמדה הזאת? כי הרי אם היית בא ואומר, חבר'ה, אנחנו אוטוטו בעסקה, עוד כמה ימים תמתינו, אז אפשר היה להבין, אבל אני לא מבין את הביקורת.
כי אני חושב שיש דרך אחרת, זה לא דרך עסקה.
איזו דרך? איזו דרך?
עסקה לעולם לא תביא את החטופים. אם אתה מחזר אחרי חמאס, לא תקבל את החטופים. הדרך האחרת, היחידה, היא אולטימטום על כולם, וגם קביעה בצורה מפורשת של ראש הממשלה, שהוא לוקח אחריות, מדינת ישראל לוקחת אחריות על עזה, צבאית ואזרחית, עד שאחרון החטופים יחזור.
שימון, אתה יודע, היו אולטימטומים, היו אולטימטומים, אתה יודע, אני זוכר, עזוב את האולטימטומים של ישראל קאט, שיפתחו שערי הגנו, של טראמפ, של טראמפ, יפתחו עליכם שערי הגנו, וזה לא עזר.
ידידי, תקשיב לי עד הסוף. לעולם, לעולם, מאז שטראמפ אמר את זה, ביבי נתניהו לא הציב את העמדה הזאת בצורה עקבית. תמיד, תמיד הוא חיזר אחרי חמאס, תמיד הוא רצה עסקה. אתה לא יכול מצד אחד להציב אולטימטום ומצד שני לחזר אחרי עסקה. הם לא טיפשים, הם רואים מיד שהם המשילותיים, אחרי מחזרים, הם יהיו ביום שאחרי. אני אומר לך, ברגע שהם ידעו שאין להם יותר תקווה, אנחנו נוכל להביא אותם דרך משאי ומתנים מקומיים ממי שמחזיק את החטופים. ירון אחי אמר לראש הממשלה פעמיים, אם אתה תלך על כולם ולא תחזר אחריהם, ולא תפחד, הכניסה של חמאס תהיה הרבה יותר מהירה מאשר בסוריה. לעולם הוא לא עשה את זה. לפני עסקת ה-36, עסקת המוות הזאת, אנחנו אמרנו לו, שאתה עושה טעות וזה יהיה עליך לדוראון עולם, תלך על כולם, הם ממוטטים. אין לי שהיה שם, אבי שהיה שם, ואמר, הם היו כל לילה בוכים במיטות שלהם, הם קורסים. מי שהיום מחזיק את החמאס, זה רק בנימין נתניהו, בשתי הפיונים שלו, סמוטריץ' ובן גביר, שיודעים לדבר ולא עושים שום דבר. זהו נקודה.
תראה, כי אני אבוא ואני אתגר אותך, ואני אגיד לך, תשמע, על מה אתה מדבר? הם לא נותנים כלום, הם לא החזירו אפילו תשובה למטפחות, הם מקבלים סיוע הומניטרי בכמויות שהם לא קיבלו הרבה הרבה זמן, יש להם למעשה סוג של הפסקת אש לא רשמית, יש הפסקת אש בעזה, הצונמי המדיני נגד ישראל שוטף את העולם, הם עומדים לקבל הכרזה בספטמבר של מדינות משמעותיות רבות על הקמת מדינה פלסטינית, מה רע להם, למה להם לבוא לעסקה? ימתינו, כל יום שעובר רק גורם לישראל עוד ועוד נזקים, מה יש להם למהר?
אתה לא מאתגר אותי, אתה מחזק אותי. אני רק אומר שמה שאתה אומר עכשיו זה בדיוק בול להביא, להסביר מדוע בחיים לא יהיה עסקה. עכשיו, המטרה של חמאס בדרך שלו זה להשתמש באמצעים של האויב כדי להקריס אותו. זאת תפיסת האסלאם. משתמשים במסע ומתן, באמצעים של המערב, להגיע לעסקאות, ואז למעשה מושכים בזמן לחמישה חודשים האלה.
שמעון, תנו לי לחדד.
שמעון,
אני אחדד את הוויכוח, רגע, אבל
שנייה. שנייה, החמישה חודשים האלה שלא הביאו לכלום, גרמו לכך שמדינות העולם מסתכלות ואומרות, וואלה, שום דבר לא זז, בואו ניתן להם מדינה פלסטינית, ואז החמאס אומר, אוקיי, אני צריך רק להחזיק מעמד.
לבעת הוויכוח בעצם, דרך אגב, בקבינט האחרון ביום חמישי, זה בדיוק הסיפור, זה ההתפוצצות עם סמוטריץ'. סמוטריץ' אומר לנתניהו, תודיע קבל עם ועולם, שאין יותר עסקאות, אין יותר עסקאות, ונתניהו אומר, לא, שאריה דרעי אמר לו, אין קבינט שיבוא אליו עסקה והוא לא יכול, ולכן הביקורת שלך מימין היא מוצדקת, אבל הוויכוח בינך, ולצורך העניין לא איתי, אלא למשל עם ברק סרי, זה שברק סרי אומר, חבר'ה, אין דרך להביא אותם, חייבים לעשות עסקה מלא מלא, מה שאומר לקבל את כל התנאים של החמאס, להתקפל אחורה, לא פרימטר, לא, זה בעצם להרים סוג של דגל לבן. וזה הדבר היחיד שיביא את החטופים, כי הוא אומר זה מתחת לאדמה, 40 מטר, אי אפשר לשחרר אותם במבצע צבאי. זה ליבת הוויכוח, אולי בינך לפחות לבין ברק סרי.
תראה, בוא נשים בצד, למרות שאי אפשר לשים בצד, את הקטע המוסרי, האם אנחנו יכולים לסכן את כל מדינת ישראל, את הדרום, ולמעשה השלכות לגבי יהודה ושומרון, וגם לגבי חיזבאללה, כשאנחנו מתמוטטים מול החמאס בעניין הזה, ואני אומר, בוא נשים כאילו את זה בצד, שזה גם כן מעשה לא מוסרי לחלוטין בעליל. אני לא מאמין שהחמאס גם אם ייתן להם, נשיא להם דגל על אל-אקצה, אני לא מאמין שהם יחזירו את כל החטופים.
זה לא רק אתה, זה גם דונלד טראמפ אומר את זה. גם דונלד טראמפ אומר, הם לא יחזירו את החטופים. ולכן, שימון, מה צריך לעשות?
אני אומר עוד פעם, להסיר את הפחד ולהודיע בצורה מפורשת, שאנחנו לוקחים את האחריות על עזה, גם צבאית וגם אזרחית.
ומה יהיה על החיין שלך, תגיד? אתה לא חושש?
רק שנייה, נותנים אופק לעזתים, ואז נקבל שיתופי פעולה, גם עם העזתים וגם עם הדרג הנמוך שמחזיק את החטופים. זה הרבה יותר מהיר, יהיה הרבה יותר מהיר, זה יקרוס הרבה יותר מהר, מאשר לחמישה חודשים, שישה חודשים, שאנחנו לא זזים. אנחנו פשוט לא מאמינים בעצמנו, זאת הנקודה.
שימון, אתה יודע, אתה, הנה, אני אומר לך בעניין הזה, ו... שלזינגר הרים גבה, אתה אולי קצת מחמירים נתניהו, כי באמת אנחנו במדרגות שהולכות ומסלימות והרבה הרבה זמן במכות שאנחנו מחטיפים לחמאס, בכיבושים, בהרס האזורים שלמים, הרי די לראות ככה באמת איך אז אני ראתה לפני, איך נראית היום. אז אומרת, זה לא שאתה בא ואומר, לא עשיתם כלום, והנה הם יושבים,
ולא. אני לא אמרתי לא עשיתם כלום, אמרתי.
הלחץ הצבאי שמפעילים על חמאס, הוא אדיר, אני לא לחינם השתמשתי כאן באיזה קטע מרעיון של דוקטור אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל, איש מוסד לשעבר, שבא ואמר שהמכות שחטף חמאס, הוא לא זוכר ארגון או אויב בהיסטוריה של ישראל, שחטף כל כך הרבה מכות, ונגרעו כל כך הרבה מהיכולות שלו לעומת מה שהיו לו כמו חמאס, ולמרות זאת אין תוצאות. אז אתה בא ואומר, בוא נעשה עוד...
בוא אני אדייק עוד פעם כדי שתבין מה אני מתכוון. פעולות צבאיות, אוגדות, כמה שתשים אוגדות, לא יעזור שום דבר. צריכות להיות שתי נקודות שבחיים ביבי נתניהו לא עשה. אחד, להודיע בצורה מפורשת שהוא לוקח את האחריות על עזה, הוא פוחד לעשות את זה. ב',
להפסיק את המצב... לא, אני אגיד לך למה הוא פוחד. לא, אבל שמעון, תסביר לאנשים, רגע, לא, לא. אתה תסביר לאנשים מה המשמעות. המשמעות שאתה בא ואומר, אנחנו חוזרים לממשל צבאי.
שנייה. הוא חייב להפסיק את המסע ומתן מול חמאס. כשהוא עושה מסע ומתן מול חמאס, הוא מכניס 20 מוגדות, זה לא יעזור, מכיוון שהוא מודיע קבל עם ועדה, שחמאס הוא הגורם המשילותי. האי נכונות שלו לקחת אחריות על כל עזה, מעלה מול חזק ומול עזה ומול העולם את המסקנה, שחמאס ממשיך להיות הגורם המשילותי. עכשיו תשאל מה שרצית לשאול בעניין.
שמעון, תשמע, צריך גם להיות, להסביר למאזינות ולמאזינים, מה המשמעות של ממשל צבאי, שאתה בעצם בא ואומר, זו הדרך אין בלתה. אנחנו שולטים ב-2.2 מיליון עזתים. אנחנו אחראים לבריאות שלהם, לחינוך שלהם, לתבורה, לכל החיים שלהם. עכשיו המשמעות היא המון חיילים הרוגים בשנים הבאות, המון חיילים הרוגים שיסטרכו לחלק אוכל ולדאוג שם לכל צורכי התושבים שם. עשרות מיליארדים שאף אחד לא יממן, זה יבוא על החשבון משלם המיסים הישראלי, על החשבון השירותים שהוא יקבל, ובמקום שהוא יקבל יקבלו את זה הזאתים, כי הכסף יופנה לשם. זו המשמעות, שמעון.
אז אני רוצה להגיד לך תמונה אחרת ששונה לגמרי מהתמונה שאתה הצגת. אני רוצה להגיד לך תמונה שאם אנחנו לא לוקחים אחריות על עזה, המון הרוגים לאורך השנים, המון 7 באוקטובר, המון מיליארדים, אבל אם אנחנו לוקחים אחריות על עזה והעולם יזהה שזה ברצינות, לאחר תקופה קצרה, הוא יצטרף למאמץ
לשיקום של עזה. אוי, נו, באמת, שמעון, אנחנו רואים איך הוא מצטרף. אנחנו רואים איך הוא מצטרף.
ולסיום מגיע מזל טוב.
רואים איך הוא מצטרף.
שמעון. אל תגיד לי, אוי, העולם לא סובל את זה.
תמיכה בישראל.
שנייה, העולם לא סובל את זה, שמצד אחד אתה עורג ואתה מתקיף, מצד שני אתה לא לוקח אחריות. אם אנחנו ניקח אחריות ואנחנו נהיה החלטים, העולם יצטרף למאמץ הזה.
שמעון.
ובסופו של דבר, רק שנייה, ובסופו של דבר, מספר הרוגים יהיה הרבה יותר פחות מכיוון שאנחנו ניקח חברות אמריקאיות ואמצעים בינלאומיים שיעזרו לנו. לקחת אחריות זה לא אומר לעשות את הכל בעצמנו.
ברור, שמעון, רק תעצור...
אנחנו מבולים את העניין הזה.
ברור, שמעון, אמרנו את זה. אני רק רוצה, קודם כל אני רוצה להגיד לכם מזל טוב. אחותו של אבי נתן התחתנה אתמול, שלשום, מתי זה היה?
אתמול.
אתמול. אז קודם כל מזל טוב ענק למשפחה. איך היה?
תראו, היה שמחה גדולה. כי אתם יודעים, כשזוג מתחתן, זה כמו בריאת עולם מחדש, ביהדות ככה מתייחסים לזה, נמחלים כל אבונותיהם, אנחנו לא מורידים אפילו לא במילימטר את השמחה שהייתה לנו, של אמונה, ובמקביל, אנחנו ממשיכים להילחם כדי להביא את אבי נתן.
תגיד, לא, היה התלבטויות אם לחכות לו, אם...
לא. לא, 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 לא עושים שמחת חיים.
אז תמסור המון המון מזל טוב.
מזל טוב, ובאמת שנשמע כולנו רק בשורות טובות, שמעון, דודו של החטוף אבי נתן אור, תודה רבה שהיית.
אני חייב להגיד שביבי נתניהו יכול עוד להתעשת ולהפסיק את החיזור הבלתי נלאה שכבר חצי שנה ממשיך אותו,
אבל תמיד תזכור שחטופים, רוב החטופים שחורים בעסקאות, לא במבצעים צבאיים, ולא בלחץ צבאיים.
זה לא נכון מה שאתה אומר.
יש עובדות. רוב החטופים הוחזרו בעסקאות.
מה שאתה אומר עכשיו זה דמגוגיה, מכיוון שהפעם הראשונה ששחררו רוב החטופים, זה היה כשידנו הייתה עליונה, והם היו בלחץ, והם שחררו בלי אף...
חודשים אחרונים, חודשים אחרונים, 80% מרצוע בידינו, שום חטוף לא חזר, אחד חזר בגלל ארצות הברית. אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נדבר.
זה הסכם שהוא לדיראון עולם. כל החטופים חזרו כשידינו הייתה על העליונה, תזכרו את זה.
שמעון, תודה, תודה.
דודו של החטופים.
אני ממש מודה לכם.
ושיהיה לנו רק בשורות טובות לכולנו. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות לאחר מכן. אמונה קליין, ברנוי,
הייתה אתמול בוועדת חוץ וביטחון, נשות המילואים,
דיברה, נתנה שם מונולוג, נדבר איתה מיד לאחר הפרסומות. בוקר טוב לאמונה קליין, ברנוי, חברת המתמרנות, ארגון נשות מילואים.
בוקר טוב.
ואתמול את בדיון בוועדת חוץ וביטחון בנושא חוק הגיוס וחוק ההשתמטות, אומרת את המילים, את המשפטים האלה, הוא, בעלי, הולך לעוד 3 חודשים, אף אחד לא שאל אותי אם זה מותאם לרוחות חיי, עם מי פה בחדר הזה דיברו לפני שגייסו אותו, לפני ששלחו אותו למלחמה, מה קורה לכם?
כן, היה אתמול דיון מאוד מאוד קשה בוועדת חוץ וביטחון. אני אגיד ש חברי הכנסת שלנו לתארים, במקום לדון בשאלת השורות החסרות בצהל, נצלו את הזמן היקר שלהם במשכן הכנסת להתקשות ילדותית וקטנונית.
אמונה, את נשמעת גרוע, תנסי לשפר את המיקום, אולי אני...
בינתיים, עד שאת משפרת, אני אגיד לך ברוכה הבאה לב. אופה.
היית אתמול, ראיתי אותך אתמול מצלם.
כן, הייתי שם מ-12 בצהריים, עד הסוף, מ-4 אחר הצהריים.
כרגע ראיתי תומר רונה, ישבתי איתו באיזה אולפן בערב, הוא אומר, תשמע, ביזיון כזה, אני לא זוכר.
תראה, זה לא ביזיון, ככה נראים דיונים פתוחים, אתה יודע, חכים באים, נו, לא צריך לא ללמד אותך עם בעל הניסיון ולא את הצופים.
הוא למעשה מחד זה שלא נותנים לו לדבר כנציג מילואים.
קודם כל, תשמע, יש מלא אורחים, אי אפשר לכולם. שהוא יותר מורכב, אבל אמונה, קודם כל מה שנקרא ברוכה הבאה לכנסת, כשיש דיונים עם מצלמות פתוחות, אז חברי הכנסת עסוקים בדבר הזה. אבל היה קטע, אני רוצה להכניס, הקטע שבו את התפוצצת, ואני הייתי, וואו, ככה, את יודעת, רק מוריד את הכל, כל מילה, זה היה דווקא אחרי שהנציג החרדי, מהנחל החרדי, שעשה כמה מאות ימי מילואים, אמר, תשמעו, אין מה לעשות, ככה, צריך לעשות את זה לאט לאט, צריך לעשות את זה בשום שכל לחיים שלהם, ואז את אמרת, את הדברים שלך, אז בואי תשמיע אותם.
אני חושבת, אני מאוד מאוד מעריכה את העבודה של נצח יהודה, באמת. אבל אני חושבת שיותר מהכל, הם ההוכחה של הידברות ותהליכים, זה לא אפקטיבי. כמה זמן עמותת נצח יהודה פועלת, כמה זמן הגדוד הזה קיים, וכמה אחוזים מהחרדים מתגייסים. אני התפוצצתי כי האמירה הזו, ושהוא אמר זה אחר כך חזרה שוב ושוב בדיון, שהדרך היחידה לגייס אנשים בהידברות היא כל כך מנותקת, כבר 77 שנים מדינת ישראל מגייסת ציבורים רבים בכפייה, אף אחד לא שואל אף אחד אם, וטוב שכך, השם ישמור אותנו אם חיילים יתחילו לשאול את עצמם אם המשימות שמקבלים מצהל תואמות את אורחות חייהם, איפה נהיה כמדינה אם חס ושלום זה יקרה, ואני לא יכולתי לשמוע את זה. עכשיו אני אגיד באמת ברוכה הבאה לכנסת, וזה שחברי כנסת משקשים במוח, כולנו יודעים את זה, אבל כשמגיעים לדבר תכלס על חוק הגיוס, והאמירה הגורפת היא שאי אפשר לגייס בכפייה, בזמן שהמילואים, אנשי הקבע, ויותר מהכל, הסדירים שלנו קורסים בשטח, זה פשוט, כמה אפשר להיות מנותקים?
את יודעת רק מה הבעיה עם גיוס בכפייה, נכון? גיוס בכפייה בסוף, קחי בן אדם שלא מחובר לצבא, זה לא בא מהבית שלו, זה לא בערכים שלו, זה לא במוסר שלו, זה לא בשום דבר, קחי אותו עכשיו, תגידי לו, תרוץ 40 קילומטר בגולני בחום, נראה לך שהוא יעשה דבר כזה? זה ייגמר בעריקות ודברים כאלה, זה בדיוק הבעיה. אני חושב צריך להתחיל את זה קודם. צריך להתחיל במוסדות חינוך חרדים, שמי שלא מלמד ערכים ציוניים לאומיים, לא מקבל כסף.
עוד המון המון שנים.
הכל בסדר, אבל מה תעשה?
מה שהגברת אמונה אומרת, שכמו שאף אחד לא נהנה עכשיו,
ברור, נו מה, אנחנו אומרים את זה פה כל הזמן,
כן, לצאת בחום הזה ולרוץ 40 קילומטר, בוא, זה תענו,
מה זה רק לרוץ, ללמוד עכשיו עם הגדוד הנחל החרדי בפעתי ג'באליה בחום, בכלבת הזאת, נכון? אף אחד לא שאל, זה בדיוק הבעיה.
חבר'ה, מה שאני אומרת זה שכדי שהתהליך הזה יתחיל צריך להתחיל אותו, וכדי שהוא יתחיל הוא צריך להתחיל בכוח.
אבל אני אקשה לך,
רגע, ואני אגיד יותר מזה, יש לנו לא מעט חיילים שהגיעו למדינת ישראל בלי לגדול במוסדות של הממלכתי לאורך זמן. היסטורית, אנחנו גייסנו את יוצאי ברית המועצות, ואת עולי אתיופיה, ועולי צרפת, וכל מיני אנשים שלא גדלו במערכת ציונית דתית,
ולא נוכלו להשתבל. כמו למשל...
100%, זה דוגמאות מצוינות.
אנחנו בבאג פה, כי כולנו מסכימים על זה, אבל תני לי רגע בכל זאת להקשות עלייך. אומרים, את אישה דתייה, אומרים הציבור החרדי, מה קורה עם ערך של לימוד התורה?
הערך של לימוד התורה, באמת, אני חייבת להגיד לך, יש לי גיס כרגע נמצא במילואים, הוא רם בישיבת הסדר, התלמידים שלו, הוא רם של שיעור ד' שמסיימים את הסדיר וחוזרים, הוא מלמד רוב הזמן כיתה ריקה, כי התלמידים שלו מסיימים את הסדיר, יוצאים לשירות מילואים, לומדים תורה לכל אורך הדרך, אח שלי שהוא רב, יצא בעם כלבי, השאיר תאומות בנות חודש בבית, יצא לעם כלבי ונלחם כמו כולם. לימוד התורה האמיתי מיועד לתת לעם ישראל חיים, לחבר אותו לנצח. הוא לא אמור להיות דרך להסתגר בתוך עצמנו ולא להכיר במציאות. אין שום תקנה לעולם התורה. עולם התורה לא נשען על הישיבות החרדיות. עולם התורה לא... זה ממש... שום קשר.
אוקיי. אמונה, אמונה, המסקנה שלך, שההידברות תמה, ההידברות תמה, הרבה אנשים עם רצון אדיר, וטוב, תת מה, סתם, מי ששואלה לי זה אילת שקד, שדיברה על הידברות, ותמכה בהידברות, היא קשלה, היא לא תביא חרדים לצבא, אין, כל מי שהיה בעד ההידברות הזאת כל כך הרבה שנים, מבין שזו לא הדרך, ואת צודקת ב-100%.
אמונה קליין ברנוי, תודה רבה, חברת המתמרנות, ארגון נשות מילואים, תודה, תודה.
תודה לכם, להתראות.
להתראות. טוב, אנחנו נהיה פה שנייה, אם עוד לא דיברנו בכלל על הרמטכ"ל והיועצים, ישראל זיו, אבי בניהו, כולם כתבו איך ברק סרי לא מהמייעצים.
אגב, בניהו הכחישו בזה, שמעתי אותו אתמול בלילה.
כן, אתה לא מייעץ?
אני מייעץ לך.
גם זה.
אני מייעץ לך בכישלון מוחלט, נכשל כבר שנים.
פרסומות חדשות חוזרים.
One, two. עכשיו, ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר. One, two.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע, איזה כיף פה באולפן הממוזג, איזה יופי.
מה הולך בחוץ?
מה הולך בחוץ? אני רואה שאתה עוד רושם, אתה רוצה שאני אתחיל או שאתה רוצה לפרוק משהו אחר?
לא, אני רוצה לפרוק משהו אחר, אתה יודע, פה השיחות שלנו, השיחות המתנהלות בלי סוף, על מה יהיה אם חמאס יישאר, ומה, והאם נחזור לחס וחלילה וחס, לעוד אירוע, 7 באוקטובר, אם נחזיר את החטופים, ונפסיק את המלחמה, אז אני רוצה להשמיע כאן אינסרט. של דוקטור אייל חולטה. דוקטור אייל חולטה היה בכיר במוסד, הוא לשעבר ראש המל"ל, הוא חתן פרס ביטחון ישראל, באמת איש רציני עם קבלות, עם רקורד, עם... כשהוא בא ואומר דברים, אתה יכול להניח שזה באמת מבוסס על המון המון ניסיון וידע. בוא נשמע דברים שהוא אמר, אפרופו הטענה שאם לא נמשיך ונרדוף עד אחרון המחבלים ב-80 שנים הקרובות ועד אחרון המנהרות, אז נשקפת סכנה לכן, ובוא נשמע את דעתו בעניין.
הנזק שמדינת ישראל עשתה לארגון חמאס יותר גדול מנזק שמדינת ישראל עשתה לכל האויבים שלנו בכל המלחמות. מעולם, מעולם לא הצלחנו לקחת ארגון, לפרק לו את השדרה הצבאית באופן הזה. הרי ממפה ומעלה כבר הרגנו את כולם. נשאר ארגון טרור. זה כבר לא צבא. זה כבר לא ארגון שמסוגל לעשות 7 באוקטובר, גם אם עוזבים את הכל כרגע.
כן, אבל זה לא...
רגע, שנייה. מטרות המלחמה היה לפרק את היכולת הצבאית של חמאס. אני טוען שפרקנו כבר את היכולת הצבאית של חמאס. היה לפרק את היכולת השלטונית של חמאס, אבל בשביל זה צריך להביא אלטרנטיבה שלטונית. לדעתי הממשלה לא באמת רצתה לעשות את זה. והשלישית זה החזרת החטופים. ממשלת ישראל יכולה הייתה להכריז על המצב בעזה כהצלחה, לא בתודעה, באמת, כבר לפני תקופה ארוכה, אבל היא לא עשתה את זה.
לא, אבל הפחד הוא לא משבעה באוקטובר. הפחד הוא...
לא, כל הזמן אומרים את זה.
לא, אני אגיד לך ממה לדעתי הפחד. אני לא חושב שמישהו אומר את זה, זה לא ריאלי היום.
אז מה הפחד?
מפשיטה אפילו אחת על קיבוץ, שתגרום חלילה ל7 הרוגים וחטוף אחד. או למשל, מטפטוף רקט.
אני חושב שאתה...
פעם בחודש.
הפחד מאיראן, חיזבאללה, לא יותר משמעותי.
כנראה לא לראשונה, אנשים יגידו שאתה צודק. אני חושב שהמציאות שאתה תיארת, זאת המציאות הביטחונית שישראל נמצאת בתוכה, וההבנה העמוקה של הדבר הזה, זה אולי הלקח המרכזי של 7 באוקטובר. המציאות שתיארת...
הדברים שנאמרו בתוכנית בראשית העיתונות, לעמית סגל ולבן כספית, ואני חושב שהוא צודק. אני חושב שהוא צודק, כשאנחנו מדברים על החשש, אולי מתבקש, הטבעי, האנושי, מפני דבר נוסף, זוועה נוספת, כפי שהייתה ב-7 באוקטובר, צריך לזכור שזה לא חמאס שאנחנו זוכרים מה-7 באוקטובר, וזה לא חמאס שיכול היה לעשות לו את מה שעושה ב-7 באוקטובר, ולכן, עם חמאס מוכה ומוחלש, שכל הצמרת שלו, כפי שכל מפקדי צהל אומרים, כפי שאומר אייל חולטה, עם מערכות נכונה שלנו, לא זלזול ולא הדממות, ולא דילול כוחות, ולהתייחס אליו ברצינות כמו שהתייחסנו, למה? באותה רצינות לאיראן וראינו את התוצאות, ובאותה רצינות לחיזבאללה וראינו את התוצאות, ככה צריכים להתייחס למה שיהיה בעזה, אבל לא יודע מה יהיה בעזה ביום שאחרי, ולסיים את המלחמה. לסיים. עכשיו אני אומר לך, אתה יודע, שמעתי, אני מתחיל לשמוע יותר ויותר אנשים בליכוד. שבתי אתמול באיזה אולפן עם גלעד ארדן, שעבר השגריר באום, שעבר בכיר בליכוד, שגם עושה לחזור להיות בכיר בליכוד. שמעתי דודי אמסלם. שמעתי אפילו את מיקי זוהר, אתה שומע, ואלה שיחות פומביות, אלה דברים שהם נאמרו בפומבי, אני שומע אותם גם לא בפומבי, את האמיצים במרכאות, אני אומר את זה בציניות, האמיצים. השיח הזה שצריך לסיים את המלחמה, פושה יותר ויותר במחוזות הליכוד. אתה יודע, שמעתי בני ביטון, ראש עיריית דימונה, באמת איש מהשורש בליכוד, ורסות שאני בליכוד, לא מהמצטרפים החדשים, חצי מרשימת הליכוד, שלא יודעים, לא ידעו לפני כמה שנים כותבים ליכוד עם קוף או עם חף. אומר, מספיק, די, מיצינו, עיקנו, הרסנו, שחטנו, שנה ועשרה חודשים, מה שעשינו עד עכשיו, לא נעשה בהמשך. אני חושב שהשיח הזה צריך כבר לצאת מדיבורים אל הפועל.
סבבה. טוב, יאללה, בוא נעשה רגע הפסקה מביבי, תן לי את אנשים אחרים לשים לך על הגריל. שר הביטחון והרמטכ"ל, האירוע של השבוע, בסדר? האירוע של לא שבוע, של היומיים האחרונים. בעיניי, אירוע מיותר, שולי, מנופח, כל הדברים האלה, אבל בסדר, אז הוא אפשר את זה בצד. יש משהו מאחורי הדברים האלה, וזה התגובות לאירוע הזה, שזה באמת תרלולי התרלולים, ומהות כל התפיסה המעוותת של אנשים, של פלח מאוד מאוד מסוים, בעלי דעות מאוד מאוד מסוימות, לרוב שמאל או רלביסטים, לאירוע הזה. אני רוצה להקריא לך ציטוט פה מהרדיו הזה, ממש פה מהבוקר הזה, אומר קצין בכיר שאני דרך אגב מאוד מאוד מעריך את דעתו, בהרבה מאוד מקרים הרגשתי שהוא מאוד פרופורציונלי וצודק, צ'ייני, אתה מכיר אותו היטב, מאולפן 12, באמת אחד האנשים שאני באופן אישי מאוד מאוד מעריך, אבל תקשיב מה הוא אומר הבוקר, הוא אומר הבוקר, שר הביטחון רוצה לשלוט בצבא, וזה לא יקרה. בסדר? עכשיו כאילו...
הוא לא צריך לשלוט בצבא, הוא צודק.
רגע. אני מעלה את זה...
לא צריך לשלוט בצבא.
אני מעלה את זה להעביר, כדי שזה יהיה בדיוק הדיון.
אני הייתי שם שנים במשרד הביטחון,
אבל אני מעלה...
זה לא התפקיד שלו לשלוט בצבא.
אבל אני מעלה פה, אני לוקח אותך מהנושא
הזה. מה זה לשלוט? מה, עם כל הכבוד? הרמטכ"ל צריך לשלוט בצבא.
אני לוקח אותך מהנושא הזה לנושא הבא, כדי שנריב, ואני מצאתי פה את נקודת החיכוך בינינו, כדי שאני אגיד צד אחד מעניין, ואתה תגיד צד אחד פחות מעניין, ואז אנחנו נוכל להתדיין על זה. זה בדיוק הסיפור. זה הפורמט של חוקי התוכנית.
יאללה, קדימה. למה?
אומר צ'ייני, אתמול הייתה מה
זה? הייתה תוכנית מצוינת, אני וכספית התחרנו בינינו.
מה זה התוכנית? אני בעיקר נתרק לי האירוע של הגיוון, בעיקר גיוון הטענות.
לא, בערוץ 14 הגיוון הוא ענק.
לא, זה פה היה, לא, ביבי אשם. לא, אתה לא מבין, ביבי אשם.
בערוץ שלך...
לא, זה ביבי אשם.
בערוץ שלך הגיוון הוא אדיר, באמת, אתה שומע שלל דעות.
בקיצור, אומר צ'ייני, השר הביטחון רוצה לשלוט בצבא וזה לא יקרה.
בוא נשמע אותו.
בוא נשמע, אתה רוצה להשמיע? בוא נשמע. לא רוצה לשמוע, אני לא הכנתי את זה, אני סתם קורא, למה אתה מרים פה לאייטם שלא כך? עזוב, עזוב, לא איתנו, לא מעצב. בקיצור, למה זה מצחיק אותי הדבר הזה? שלום חברים, בגדול, יש חוקי פורמט, חוקי הפורמט בגדול, בסדר? לא תכף נרד לרזולוציה ומה אומר הסעיף המשפטי ליועץ המשפטי, איפה שר ביטחון כן יכול להתערב או לא יכול, התפיסה ששר הביטחון לא יכול להתערב בצבא, לא, שר הביטחון חייב להתערב בצבא, זה בדיוק דרך אגב כל מהות הדיון בינו לבין הרמטכ"ל, הרמטכ"ל אומר, עד היום היה נהוג שהרמטכ"ל עושה את המיונים, מביאים את המסמך לשר הביטחון, הוא חותם את גומי וזה נגמר, אומר שר הביטחון, לא, נגמר האירוע הזה, פעם, אתה יודע, עוד אפילו היו מוציאים, אני זוכר הודעות דובר צהל, הרמטכ"ל מינה בכפוף לשר הביטחון. אני חושב שעוד היו מוציאים את זה מתקופתך. ככה עושים משך שאני אומר, ישראל כץ, סליחה, נגמר האירוע, נכון, אני רק מאשר, אבל אני רוצה דריסת הרגל, כי כן, שר הביטחון חותם, אני לא בא למשרד וחותם מתי שבא לי, אני לא חותם את גומי. לי יש משילות, אני השר, אני רוצה לקבוע, אתה יודע, זה בדיוק כמו ששמעתי אתמול, מישהו מבקר את זה שאומרים, שר הביטחון רוצה להיות כמו בן גביר ששולט על המינויים. עכשיו הוא אומר את זה כאילו זה וייברה. ברור שהשר בן גביר צריך לשלוט על המינויים. ברור שזה הכלי היחיד שלו. הוא לא יכול, יש לו ייעוץ משפטי, יש חוק שאומר שהוא לא יכול להורות למשטרה איפה להפגין ואיפה לא. אבל מבחינת השליטה, כל הכבוד לשר איתמר בן גביר על השליטה במינויים. כל הכבוד לשר איתמר בן גביר שאיפה שהוא יכול הוא נכנס. כל הכבוד למה שהוא עשה לכלא, לסירי הרעב. רעב. לאסירי השבס הביטחונים שעד לאחרונה היו פה בקייטנה והתחילו לקבל סוף סוף בראש, זה בדיוק הפורמט. לא, דיברת 8 דקות, אני מדבר 4, אל תסיים לי. השר איתמר בן גביר, השליטה שלו במינויים, כל הזמן, אתה יודע, אני קורא את ג'וש ואני קורא את האולפנים שאומרים, אוי ואבוי, איך הניצב הזה מדבר איתו, אוי ואבוי, איך הניצב הזה עושה, ממש נלחם בהפגנות ובהפרת סדר כדי להתחנף לבן גביר, שיתחנפו לבן גביר, שיראו לו שהם מקיימים משנים את המדיניות שלו, זה בדיוק הפורמט. אתה תקרא לזה התחנפות, אני אקרא לזה קיום המדיניות של השר בן גביר. ככה זה צריך להיות. נכנס שר, שלום, דמוקרטיה ישראלית, נכנס שר, הוא רוצה לשנות דברים. פעם אחת תקרא לזה עומר בר לב, פעם אחת תקרא לזה
עומר אדם.
אומר אדם, פעם אחת תקרא לזה סמוטריץ', פעם אחת תקרא לזה ישראל קץ, ופעם אחת תקרא לזה איתמר בן גביר. אתם לא סובלים אותו, זה בסדר, הוא נתקע לכם בגרון, זה בסדר. קוראים לזה דמוקרטיה. נכנס שר, הוא עושה שינויים במשרד. כל מינוי שהשר איתמר בן גביר עושה, וואלה, אתה יכול לא לאהוב אותו, אני יכול לאהוב אותו.
אבל התוצאות בהתאם, הפשיעה מוגרה, המשילות מוחלטת, אין מעשה רצח, במגזר הערבי כולם חזרו בתשובה.
הפורמט ששר נכנס ועושה את המינויים ועושה שינויים.
טוב מאוד ששר הביטחון
מקנה בשר איתמר בן גביר על המינויים שעושה. וטוב שהוא מקפיד על זה, וטוב שהוא כבר לא חותם את גומי, כי אנחנו במשך 60 שנה דיברנו משילות, 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 הגיע זמן המשילות.
אתה יודע, בסוף המציאות נגדכם, והסטטיסטיקה נגדכם, ושום דבר לא תומך בכל ההתלהבות שדיברת כאן. דיברת כאן איתמר בן גביר, תאמין לי, אני כמו כולם רצינו שהטייטל שלו, הדגל שלו, שאיתו רץ לבחירות, קרי משילות, מלחמה בפשיעה, כל הדברים האלה יצליחו. מה לעשות? כישלון. מה לעשות? הפשיעה עולה, מעשה הרצח במגזר הערבי, נסכים, לך תשאל בדרום, בצורת, אני כל היום נמצא באולפנים שמדברים מאנשים שתחת פרוטקשן, ותחת גנבות, ותחת ונדליזם, צפון, דרום, אין מושיע, משטרה לא עונה. אז אוהב אותך, אז תדבר איתי על תיאוריה, תכלס, מעשים כישרון. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כל הסיפור, ואני הייתי שם שנים, וגילוי נאות, עבדתי עם שר הביטחון אהוד ברק, בתקופה מאוד סוערת, באימות מאוד גדול מול הרמטכ"ל לשעבר אשכנזי. זאת אומרת, זה גם לא תקדים, אבל לכן אני אומר, כל הסיפור הזה של מינויים, שהיא פרקטיקה ידועה, שאם שר ביטחון רוצה קצת לתת שטוזה לרמטכ"ל, הוא משחק איתו עם המינויים, כי זה מלחיץ, זה עוצר את כל המינויים, את כל השרשרת, מלמטה עד למעלה בצבא, וזה גורם לו סוג של בלגן. הסיפור, אנחנו פסים גם סיפור, הסיפור הוא לא המינויים. הסיפור הוא, תקשיבו טוב, הדברים ששרה נתניהו ויאיר נתניהו אמרו בגנות הרמטכ"ל, תן לי לדבר ותפסיק לזה. זה הסיפור, רגע. הסיפור הוא כעס גדול מאוד של בנימין נתניהו על הרמטכ"ל הזה, שאותו הוא מינה במרץ השנה. זה לא הרצי הלוי שהוא שתה לו את הדם והבריח אותו מהצבא, זה לא בעלי תפקידים אחרים, זה רמטכ"ל שהוא הוא מינה במרץ. את הזמיר הגיע, התפיית אז נתניהו, את הזמיר הגיע, אמר בנאום מרגש, אני פעמיים המלצתי עליך ועכשיו אתה ממונה לרמטכ"ל, וזה הדרך, מועמד של קונצנזוס, לא משנה שאשתו מאחרי הקלעים בחשה וניסתה למנות את האלוף דוד זיני. עכשיו, בשבועות האחרונים, הרמטכ"ל על הגריל, תשמעו את כל השופרות של ראש הממשלה, תשמעו שרים וחקים בממשלה, תשמעו מה עושים לרמטכ"ל בקבינט, הרמטכ"ל פשוט משקף להם את המציאות, אומר להם, אתם מובילים את צהל למלכודת מוות. מלכודת מוות, אומר הרמטכ"ל, על כל התוכניות של לכבוש את עזה, את העיר עזה, עוד פעם ניכנס, ומחנות המרכז, אומר להם בור שחור, אומר להם הצבא שחוק, אומר להם דברים שהם שונאים לשמוע, בעיקר נתניהו, כי הוא חושף את הכישלון המוחלט. הרי נתניהו לא יעזור לו כלום, יש שני כישלונות אדירים, נכון לרגע זה, הלוואי שהשני ישתפר. הכישלון הגדול ייקח אותו איתו לדיראון עולם, 7 באוקטובר. לא יעזור לו, לא יעזור לו כלום. 7 באוקטובר, גם עוד 800 שנה, גם עוד 1400 שנה, בספרי ההיסטוריה, יכתבו 7 באוקטובר על הראש של נתניהו. והמצב שאליו נקלענו בעזה לאחר שנה ועשרה חודשים. עכשיו, הרמטכ"ל אומר את עמדתו המקצועית, כאמור, לא הרצי הלוי שאת כל תחלואי 7 באוקטובר זרקו עליו, אלא הרמטכ"ל שאתה מינית, בא ואומר להם דברים קשים. מה זה קשים? את הדברים המקצועיים שהוא אמור חובתו להגיד. אז נתניהו לא אוהב את זה, נתניהו רוצה אומריהן, תשמע, תראו את הממשלה שלו, תראו את הקבינט שלו, חבורת פודלים, תראו את הליכוד, שפוטים, פחדנים, עלובים, שמקשקשים אחורי הגב, ובוכים ומקטרים, והם לא אומרים מילה בפומבי. הוא לא אוהב את מה שהרמטכ"ל זה. עכשיו, אתה שומע אותו, אמר דברים קשים, ממש גער בו שם ישיבת קבינט, לקבל נתניהו. אשתו אומרת בשיחות סגורות, שרה, שהיא ידעה שהוא לא יעמוד בלחצים, לכן היא לא רצתה אותו. הבן שלו בכלל מאשים אותו בניסיון לעשות הפיכה צבאית, מפקד הקומנדו, חטיבת הקומנדו יאיר נתניהו, שבאמת תורם תרומה אדירה לביטחון המדינה במיאמי ובמועדונים שם. אומרים את זה שרים, סמוטריץ', אומר את זה בן גביר, הם החליטו לקחת אותו כיעד, הם שמים אותו על הגריל, אני אומר לך יותר מזה, דמו הותר. עכשיו למה? למה? כן, ככה אני רוצה. עכשיו למה הם עושים את זה?
דמו הותר! אין את מי לה... יצחו את הרמטכ"ל, דמו הותר.
תן לי להאשים.
היה פה איזה פסיכופטית.
תן לי להאשים, תן לי להגיד מה שאני רוצה.
רצה לי ירד אורי, RPG לנתניהו, לא התרגשת מזה. מזה שמבקרים את הרמטכ"ל, זה דמו הותר.
זאת אומרת, שמאלה, חבורת הכושלים הזו, שהביאו אותנו לעברי פי פחת לאחר שנה ועשר חודשים, לאין מוצא, לצומת בעייתי, כל העולם נגדנו, צונמי, חמאס יושב במנהרות, מקבל סיוע, מקבל הפסקה, זה שלא נותן כלום, מסתכלים עשרת, מי יאשימו? ביבי יגיד, אני אשם. ביבי יגיד, אני נכשלתי. מה הוא יגיד? את מי הוא יאשים? את מי? אין את הרצי הלוי, ואין את יואב גלנט, ואין את אייזקוט, כל אלה שאפשר היה להאשים, ואין את רונן בר, ואין את בני גן. אין אף אחד להאשים. מסתכלים שמאלה, בוא נרק. אז נשאר אחד, רמטכ"ל, אנחנו אבל מינינו אותו. לא משנה, הוא אשם. הוא אשם, הוא רופס, בצלאל סמוטריץ' עוד אומר, רגע, רגע, בצלאל סמוטריץ' ברוב חוצפתו, שמירר את החיים של הרמטכ"ל הקודם, עוד אומר, אני מתגעגע להרצי הלוי. ולכן כל הסיפור בין ישראל כץ לרמטכ"ל, זו עילה, זה סיבה לריב, זה רצון להחליש את הרמטכ"ל, זה רצון להשפיל. אתמול הייתה הידיעה מצוינת של מיכאל האוזר טוב. מיכאל האוזר טוב כתב, אומר שהרמטכ"ל בשיחות סגורות אומר, משפחת נתניהו סימנה אותי, הם רוצים לגרום להדחתי. זה הסיפור, הסיפור של המינויים זה קשקוש, זה ניסיון לריב איתו, להחליש אותו, להשפיל אותו, לא לתת לו להיכנס ללשכה, מכל הסיבות ש מניתי לכם.
אוקיי. קודם כל, התייחסות קצרה, מאוד אהבתי שישבנו פה שבוע שעבר, ודיברנו על זאתי שנעצרה מהמחאות, שבסך הכל, בסך הכל רצתה לראות טיל RPG על נתניהו, ואתה אמרת, יאללה, זאתי חולה סופנית, אין מה לעשות, זה מסכנה, היית נורא.
לא, 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 אתה מסלף, אתה מסלף.
הרמטכ"ל, הוא התירו את דמו. על ביקורת התירו את דמו. היחד שלך הוא ממש...
אני אמרתי, אסור לדבר באופן שהיא דיברה.
הכל בסדר, אבל היחד שלך, כשאני אמרתי, זה הדבר הראשון שאמרת.
אבל לא להצים כל דבר כדי לעשות ספינית.
לא להצים כל דבר, בדיוק. לא להצים. את זה לא להצים. הרגת אותי עכשיו. את זה לא להצים. מי שחיפשה RPG כדי להוריד את הטענות.
חיפשה היא נמצאת בבונקר, היא נמצאת בבונקר הצהלי, מחפשת RPG.
היא הלכה לחבר'ה מהמחאה, חיפשה RPG, אמרה שהיא יכולה, אתה את זה.
טוב, לא לצעוק, לא לצעוק, אתה צועק, טוב, אנשים מתלוננים לי כאן, רואים לי, תקשיבו, צורך בזה.
אתה מתפרץ, אז זה נורא קשה לי, אני רוצה לעלות מעליך.
דבר בשקט, דבר מתון.
אל תתפרץ אליי ואני אהיה הרבה יותר מתון. מה לעשות, דם חם, בן אדם, לובש כתום, זה כל הפורמט, אין מה לעשות, זה חוקי הפורמט. מאוד אהבתי את זה שאתה אמר, לא היא יכולה סוף, אני הייתי העצימו את זה בשביל ספינים, את זה העצימו את זה בשביל ספינים, אבל הרמטכ"ל שמקבל ביקורת דמו הותר. לא, זה באמת סייסים. עכשיו לגבי הסיפור עם הרמטכ"ל, תקשיב, אני לא יודע, אני לא מספיק מומחה צבאי כדי להגיד איך הרמטכ"ל, האם הוא מפקד טוב או לא מפקד טוב, ודבר, מה שאני רואה בשטח זה משהו מפואר שמגיע לרמטכ"ל קרדיט אדיר על זה. הרמטכ"ל הוא גם מפקד, המפקד של מפקד חיל האוויר, היה פה מלחמה באיראן שנוהלה למופת. לרמטכ"ל אייל זמיר יש קרדיט מלא על העבודה המופלאה הזאת. אני לא נבהל לפעמים מלתת ביקורת, ולכן הפרסום אתמול, אם הוא נכון, של סלימן מסועדה, שזה באמת, הוא שפרסם על האירוע של הכברת, היועצים של הרמטכ"ל, ויש שם דמויות כמו אבי בניהו, וכמו... אני אגיד את זה. אבי בניהו וישראל זיו ועוד כמה. אז קודם כל אני שמח לשמוע שאתה אומר שאבי בניהו הכחיש.
לא, מה שמח?
לא, כי... עזוב, זה לא נכון. אז לא צריך להגיד דברים, כאילו, אתה יודע, אם זה לא נכון, אז צריך להבהיר שהפרסום אולי לא נכון. אבל אני החזקתי מסלימן מסעדה, כתב מאוד מאוד רציני. מה שכן מטריד אותי באירוע הזה, זה דווקא הפרסום על ישראל זיו. זאת אומרת, אם הפרסום הזה, ואני מדגיש, אם הפרסום הזה נכון, והרמטכ"ל מתייעץ עם ישראל זיו, זה חתיכת פאול. זה חתיכת פאול מאוד 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 רציני. אני רוצה לעשות תזכורת קטנה לדברים שבאמת ישראל זיו, אני כבר לא מדבר איתך על ביטחוניסטים, ולהתייעץ עם ביטחוניסטים כל כך הרבה שנים, אחרי ש-20 שנה אכלנו פה את כל הקונספציות, ואת כל הלהכיל, ומוחלש, מורתע, חמאס וכל הדברים האלה, וראינו שהביטחוניסטים, איך לומר בעדינות, לא תמיד הכי צודקים. אבל בוא תקשיב, למה ישראל זיו הוא דוגמה מאוד מאוד טובה? אני רוצה להתחיל עם הדוגמה הראשונה שלי, איפה רשמתי את זה פה, הנה, קובץ ראשון, דברים שאומר ישראל זיו לפני הפסקת האש הראשונה. תקשיב. אתם איתי, חבר'ה? זה מה שהוא אומר על טראמפ, שלא יאשר לחזור למלחמה. זה הקובץ הראשון.
נסי, אני לא רואה מצב שישראל חוזרת ללחימה. מהסיבה הפשוטה, טראמפ לא יאפשר את זה.
טראמפ לא יאפשר את זה.
זה לא באג'נדה שלו, זה לא בכיוון שלו.
זה לפני הפסקת האש הראשונה, אתה יכול להוריד. זה לפני, טראמפ לא יאשר את זה, ישראל לא תחזור למלחמה. אכבר טעות. פעם שנייה, טראמפ צריך ללמוד כמה שיעורים מהאיראנים. יש? חבר'ה, אתם איתי? טוב, פעם שנייה, קובץ שני, טראמפ לומד שיש כמה שיעורים לקחת מהאיראנים, ונתניהו רוצה תקיפה משיקולים פוליטיים. ראינו אחר כך שטראמפ לא בדיוק צריך לקחת שיעורים מהאיראנים, טראמפ הוריד על האיראנים בי-2 ופצצות, ועשה להם נזק מאוד מאוד משמעותי. קובץ שלישי, תכף הוא יאשים את החמאס בשבעה באוקטובר. פה, ישראל זיו אמר את זה כאן, יש לנו את זה?
טוב, אין כלום, אין אתה כלום, לא עשית שום עבודה. פשוט. אפשר לענות לך על זה?
הכל טוב. ישראל זיו,
אוקיי,
כן.
אוקיי, טוב, בוא נענה לך.
הדבר, רגע, יש את ה, הוא יאשים את החמאס, הוא אמר את זה פה, זה אירוע מדהים.
בסדר,
שתכף נתניהו יאשים את החמאס בשבעה באוקטובר, והקובץ הרביעי זה הקובץ שבו הוא אומר, טעיתי בגדול, פענחתי לא נכון לחלוטין את מה שהולך להיות בזירה הצפונית, והוא מודה שם בטעות. עכשיו רגע, שנייה.
בוא נספר לך משהו, אתה מהצד השני.
תכף, שנייה, תן לי רגע להשלים את הרעיון, זה עוד ארבעה משפטים, תחכה שנייה אחת בסבלנות, ואני משחרר לך את המיקרופון, הכל בסדר, אני יודע, אין לך מספיק זמן ביטוי, אתה לא מרגיש שאתה מאוד מאוד צריך. אז חבל. טעות אחר טעות אחר טעות של ישראל זיו, והעניין הוא שלא הוא ולא אנחנו לומדים לקח לגבי ההקשבה הזאת של זה. עכשיו, אני אומר הרמטכ"ל, אם הפרסום הזה נכון, ואתה מקיף את עצמך בישראל זיווים, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. כתב יהודה ולד, המנכ"ל של הציונות הדתית, מאוד יפה. אני הייתי רוצה שהכוורת של הרמטכ"ל יהיה אנשים אחרים, יהיה אופר וינטר, ארז וינר, צבי כמור, האנשים האלה שיקיפו את הרמטכ"ל. לא ישראל זיו שהיה בדיוק, וזה בדיוק הפורמט. אם הפרסום הזה נכון, והרמטכ"ל מקיף את עצמו באנשים האלה, זו אכבר תקלה.
טוב, אז עכשיו אני אספר לך איך זה הולך בצד השני. הסקט הוא שמה. וכאמור, הייתי בלשכות של שרים, אני גם יודע מה קורה בלשכת ראש הממשלה. ראש הממשלה, שר ביטחון, שכבר היה, כבר שנים רבות רבות רבות, נוהגים, בוא נסתכל לך בסוד, להתייעץ עם אנשים, לדבר איתם, להזמין אותם, לפעמים לעשות פורומים יותר נרחבים, לשמוע, להפרות, להקשיב, לעשות סוג של סיעור מוחות, זה דבר מקובל, זה דבר שקורה, אני מפתיע אותך, גם נתניהו עושה את זה. מתקשרים, עכשיו, בסוף אתה שומע מפה, ואתה שומע משם, כאמור, זה יכול להיות בטלפון, זה יכול להיות בשיחה בפה א' עם פגישה אישית בארבע עיניים, אתה יכול להזמין כמה וכמה אלופים, אתה יכול להזמין כמה, נגיד, במקרה של שר ביטחון, גם ראש הממשלה, ואני אומר לך את זה, כמי שיודע מה הוא נמצא שם, על הלוז, מכיר את הסיפורים האלה. אתה יכול להזמין אלופים לשעבר, שאתה מעריך את דעתם, אתה יכול להזמין רמטכ"לים לשעבר, אתה יכול להזמין שרי ביטחון לשעבר, אתה רוצה לשמוע. אין דבר מבורך מזה, אין דבר טוב מזה, זה דבר שמתקיים כבר המון המון שנים, אתה יודע מה, אוי ואבוי אם זה לא היה מתקיים. אתה מקשיב, שומע, מקבל תובנות, ובסוף אתה מחליט, ובסוף אתה מחליט. עכשיו תקשיב.
אבל מישראל רגע, זיו זה סביר בעיניך לקבל עצות?
חבר'ה, מכולם, בוודאי, כן? אלוף, באיזה שאלה, איש רציני מאוד.
אלוף שטעב,
איש רציני מאוד, טוב, תן לי לדבר.
לא יותר נכון להקיף את עצמך באנשים שלא
טעו? אני לא יודע מה היה מהות, מה הייתה מהות, גם אם הם צוות אסטרטגיה, אני לא נבהל מזה. מצוין. מכל מלמדה השכלתי, תקשיב, תשמע, בסוף אתה מחליט, אתה שומע כלל דעות, שלל דעות, גיוון של דעות, אמרתי לך, או בשיחה בארבע עיניים, או בטלפון, או בזום, או בפגישה אצלך בלשכה, דברים שקרו, גם אצל נתניהו, גם אצל שרי ביטחון בעבר, כל הזמן קרו, ואוי ואבוי אם זה לא היה קורה. עכשיו תראה, אני חושד במשהו אחר. אני חושד שנתניהו והשופרות אלו כאמור את הרמטכ"ל שלנו, שמונה על ידם, על ידי ממשלת הימין ימין, שעליו אמר נתניהו את הזמיר הגיע, הוא על הגריל, כי יאיר נתניהו ממיאמי, ושרה נתניהו מירושלים, ומקסריה, החליטו ששר חינו, והוא לא טוב לנו, והוא אומר את האמת, אנחנו לא רוצים אנשים שאומרים את האמת, אנחנו רוצים אנשים שמתבטלים, נטולי חוט שדרה, שפוטים, צייטנים, שתקנים, עלובים, זה מה שאנחנו רוצים, וכשרמטכ"ל בא ואומר לנו את האמת, הוא לא טוב לנו. ועכשיו כל דבר, כולל דבר טריוויאלי, כמו לדבר עם אנשים כאלה ואנשים אחרים, כל דבר יתהפך על הראש של המטכ"ל. ולכן אני אומר, חבר'ה, שימו לב, הוא על הגריל עכשיו. אתם רואים עכשיו מסע מתועב, מכוער, אלים, שפוגע ברמטכ"ל שלנו. ומי זה הרמטכ"ל שלנו? הרי הם עשו את זה לרמטכ"ל הקודם. הרמטכ"ל זה המפקד של ה... בנים שלנו, של הבנות שלנו, של הדודי, האחיינים שלנו, של האחים שלנו. הוא תעודת הביטוח, הוא צריך להיות מרוכז כל כולו במלחמה, במיגור האויבים, בשמירה על גבולות ישראל, בסיכול כל פורענות וכל איום נגדנו. הם פוגעים בו, ואני אומר לכם, הם פוגעים בביטחון ישראל. הם פוגעים בביטחון ישראל כי הם רוצים שפוט. ועכשיו כל דבר שיהיה משהו שקשור למטכ"ל, דיברת עם ישראל זיו, אז ישראל זיו אמר ככה, וסבתא שלי אמרה ככה, ואימא של סבתא שלי אמרה אחרת. חלס, חלס, בוא חבר'ה, לא עלינו, לא עלינו, לא לערבב אותנו. כל הסיפור הוא כמשפחת נתניהו, שר חינו של הרמטכ"ל, זה כל הסיפור. הרוח המפקד יורדת, ניתן האות, עכשיו הרמטכ"ל על הגריל, כמו שרונן בר היה על הגריל, ראש השב"כ לשעבר, כמו שהרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי היה על הגריל, כמו שיואב גלנט היה על הגריל, כל מי שאומר את האמת, כל מי שאומר ומתייצב ואומר, זו דעתי המקצועית, אני עם חוט שדרה, אני אומר לך את האמת, אתה עושה טעות פה, ואתה לא פועל נכון שם, כל המכונה עליו, ולכן אני שם פס על כל המכונה הזאת, ואני אומר לכם, אל תפחדו מהם, הם אנשים עלובים, הם כלום ושום דבר, תעמדו מולם, כי אתם עושים את הדבר הנכון, ובמקרה הזה הרמטכ"ל, חובתו המוסרית, חובתו המקצועית, לבוא, להגיד את האמת, כי בסוף זה החיים שלנו, זה לא צחוק, זה החיים שלנו, של הילדים שלנו, של הקרובים שלנו, של העם שלנו. ולכן הם לא רוצים לשמוע את האמת, תכניסו לעצמכם לראש, ומכאן ההתקפות עליו, כולל דבר טריוויאלי, כמו פגישות עם אנשים ושיחות עם אנשים.
זה לא עניין של טריוויאלי, לא טריוויאלי, לא... זה עניין של... סליחה, אני צריך לקחת לך עוד פעם לעוד דוגמה עניינית מאוד, שתנסה להתייחס אליה בצורה עניינית. יש וייב, יש נרטיב, יש באיזה עולם הבן אדם חי. לצורך העניין, כמו שאמרתי מקודם, אתה יודע, אתה כאילו לא מצליח לעשות את ההבדל, אני אומר לך, הרמטכ"ל גיבור בעיניי, אחראי על הצלחות אדירות, מהצד השני אפשר לבקר אותו על ישראל זיו, אותו דבר למשל, התמונות מתומר בר, המפקד חיל האוויר שנתקל בארבע נשים האלה, עכשיו אני לא נבהל מזה, ראה נשים מולו, ניגש, מאוד מנומס, להגיד להם שלום, זה, אני בטוח שהוא לא ראה את השלט המזעזע, המתואב, החלעתי, על זה שאוכלי מוות, שזאת ממשלה אוכלי מוות, שרוצה להרוג את החטופים ואת החיילים, ואין לי צל שספק שאם תומר בר היה מבחין בשלט הזה, אין לי צל שספק שהוא לא היה ניגש. אני רק תוהה ככה, ביני לבין עצמי, משתעשע במחשבה של, אתה יודע, בסוף בן אדם קרוב מאוד אצל אנשים שמאוד מאוד דומים לו. כאילו אני שואל את עצמי, נגיד, אם היה שם מחוץ לבית של, מחוץ למקום שתומר בר היה, אם נגיד היה מחאת אהוביה סנדק, והיו עומדים שם איזה חמישה אנשים עם גוזמבות ופייס ארוכים וכיפות מאוד 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 גדולות. אני תוהה לעצמי, האם נגיד המפקד חיל האוויר היה...
אתה מזלזל באנשים, הם יכולים לדבר עם כל מי שאתה רוצה,
אבל אני תוהה,
ובסוף הם מגבשים דעה שלהם.
לא,
אתה מזלזל בהם.
אתה לא הקשבת לי, ואתה... לא הקשבת. אני לא חוזר אחורה, אני מתקדם קדימה, אני אומר, בסוף בן אדם... מתייעץ, או הנרטיב של החיים שלו, זה, אתה יודע, בסוף אתה מביא את עולמך הפנימי, זה כמו שאני פה בתקשורת, דעותיי מתגבשות על פי עולמו הפנימי, שגובש כבר ב-40 שנה האחרונות. בסוף בן אדם מביא את עולמו הפנימי אל תוך הדבר הזה. וכשתומר בא, רואה כמה נשים שמאוד מאוד דומות, הוא אפילו לא מסתכל לראות שהן כותבות את הדברים הכי מחרידים בעולם, שממשלת ישראל אוכלת מוות ורוצה את החטופים ואת החיילים מתים וכל מיני דברים כאלה הוא ניגש. בסוף אני בטוח, לא בטוח, אבל יכול להיות שמפקד חיל האוויר לא היה ניגש לשם, אם הוא היה רואה ארבעה מתנחלים, עם פאות גדולות, עם כיפות גדולות כזה, אתה יודע, עם גוזמבות שזה, הוא לא היה ניגש. ולכן אני אומר, כשאתה מקיף את עצמך, ועוד פעם אני טענה עליו על הדבר הזה, ניסה להיות מנומס, הכל סבבה, ועוד פעם גיבור ואיראן, והכל בסדר, באמת, אין לי ביקורת מקצועית עליו. אני אומר, העובדה שאתה מקיף את עצמך, באנשים שאתה רגיל אליהם, באנשים שזה המיליה שלך, זה כמו היועצת המשפטית, שכל הזמן חיה את זה, שכל המיליה המשפטי סביבה אומר לה כמה היא גיבורה וכמה זה, ולא משנה שבית המשפט זורק אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מהמדרגות, ועוד פעם כולם רואים את הרדיפה ההזויה שלה, ועדיין היא ממשיכה, כי המיליה שלה בסוף יושבת בארוחת שבת, וזה, ובאים אורחים, וכולם אורחים לכפיים, ובמיליה שלה זה כאילו מרגישה טוב בשכונה שלה.
זה מיליה שלה, משפחת ציון, בסוף, משפחת בעלה המנוח ציון מיארה מיבנה, ליכודניקים לשעבר.
אל תכניס משפחות, בסוף, אני אומר, המיליה שלה המשפטי, לא, המיליה שלה המשפטי, אייסמן, המשנים שלה.
ארוחות שבת, היא יושבת איתם ארוחות שבת עם אייסמן.
המיליה שלה בסוף, זה מיליה שמאוד מאוד מעודד אותה.
זה משפחת מיארה מיבנה של משפחת ציון.
אתה עוד פעם, זה, לא, יש מיליה, ובסוף גם המיליה של הרמטכ"ל יכול להיות, ואני מקווה שלא, הוא ישראל זיו. כי אם אולי הוא היה לוקח לצורך העניין את מיכאל בן ארי, או אתה יודע מה, את אביגדור ליברמן.
למה? את
אביגדור ליברמן, בבקשה, שיקח את אביגדור ליברמן, שיקח את אופר וינדר, שיקח את חזי חממה, שיקח את צבי כמור, תקיף את עצמך באנשים,
שיתנו
לך, הכל בסדר, אני לא יודע, לפי הפרסום אתמול, ראינו מי הכוורת שלו, ראינו מי הכוורת שלו. אני מאוד מקווה, אני פתחתי ואמרתי שאני מקווה אבל אני אומר, לא, בסוף,
אתה מזל...
ברמת... לא, אני לא מזלזל, אני, מזל אני אומר מזל. שאני רוצה שהרמטכ"ל יקיף את עצמו באנשים,
שהנרטיב שלהם מתאים לרוח התקופה. אז אני אומר לך שוב, בשיחות האלה, שזו פרקטיקה נהוגה משפע
לא,
ימים...
לא, אתה מדבר על שיחת רקע, זה משהו אחר.
לא, לא, לא.
אם הוא
לא,
עושה שיחת
לא.
רקע עיתונאית עם פרשנים,
מכיר,
סבבה.
תקשיב, לא, לא, אז תקשיב מה אני אומר לך, אני מכיר את השיחות האלה, הייתי שנים בצד ההוא, אני מכיר את זה שאתה מבקש מהמזכירת לשכה, או מהרמת שלך, תארגן לי כאן פגישה עם הקצינים האלה והאלה, עם האלופים האלה והאלה, תזמין את זה, תזמין את זה, או שתבחר בעצמך, אני רוצה לעשות איתם שוק סיסור מוחות, בדרך כלל לפני החלטות חשובות, צמתים חשובים, אני יודע.
או,
רגע, שנייה.
או, זו הנקודה. שנייה. מי נמצא שם? מי נמצא שם?
תן לי לדבר.
לא, אבל
אני... אז אני אגיד לך, תן לי.
נמרים לך.
תן לי, אני אומר לך, הדברים האלה...
מי האנשים שנמצאים בחדר?
אז אני אומר לך שהדברים האלה...
האם זה ישראל זיו או חזי חממה?
אז אני אומר לך, תקשיב, הדברים האלה...
חזי נחממה, שהשם ישמור אותי.
זה לא חזי נחממה. הדברים האלה... הדברים האלה זה פרקטיקות, זה דברים שנהוגים. הייתי בהמון המון פגישות כאלה, עם פורומים כאלה ופורומים אחרים. הם מבורכים, הם טובים, הם מפרים, הם נותנים זה. ובסוף, אם אתה חושב שזה ישפיע עליו, או שאתה פשוט מזלזל בו, הוא צריך לשמוע את כולם, ובסוף לקבל החלטה בסוף, אבל בוא נצא להפסקת פרסומות.
עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אסתר, ואבי של סרן עמיתי צבי גרנות. שלום הרב.
שלום, שלום, שלום לכם.
אנחנו מדברים איתך הבוקר אחרי באמת תמונות שאני ראיתי, וככה עוצמת נפש אדירה. אתה חיתנת את בעצם הארוסה של הבן שלך, של עמיתי שנהרג, עם חתן אחר, מה שנקרא.
כן.
מה הסיפור, מה...
תן לנו רגע, קודם כל את הפרטים.
סיבות נפילתו של בנך, ומאז.
אז עמיתי נפל ב-15 באוקטובר, זה היום ה-9 למלחמה, בקרב מול חיזבאללה ולבנון, אחרי 9 ימי לחימה, והוא הצליח לחסל כמה וכמה חוליות, ובקרב האחרון הוא בחר שוב ושוב לא לוותר ולהסיר איום על מושב שטולה ויישובי הצפון, היה ניסיון חדירה שם, ובאותו בוקר, 6 שעות לפני שהוא נהרג, הוא הבטיח לארוסתו, לרוני, שרק שבועיים לפני כן, בראשון של חול המועד סוכות הם התרסו, הוא הבטיח לה, במילים האלה, ביציאה הקרובה שלנו מתחתנים.
וואו,
וואו. כך הוא אמר לה, כן. בלי אולם, בלי זה, בלי כלום, מתחתנים. כלומר, נחוש, כאילו, בתוך סערת המלחמה. וכשהוא בחר לעשות, ללכת מעבר לחיים, מה שאני קורא לאהוב, אהבת אמת, אהבת אמת היא תמיד מעבר לחיים, מעבר לחיים של עצמך גם, אז הוא השאיר לנו חלל עצום. בלב, חיסרון עצום לרוני ולנו, כמובן. אבל גם השאיר לנו, הייתי אומר, מצווה.
אולי אפילו, כן, סוג של צבא.
כן, בדיוק. כן, אני מתלבט אם לבחור את המילה צבא או מצווה. אולי זה קרוב. לבחור בחיים, ולבחור באהבת אמת, ולחפש דרך לעשות את זה. מצוות לא תמיד קל לקיים, זה אחת המצוות הקשות בתוך הבור השחור שהשכול מוליד, אבל אנחנו יהודים, יהודים יודעים לחיות גם מעבר לחיים, כל החיים שלנו, כל ההיסטוריה שלנו, התרבות שלנו, מערכת ההפעלה שלנו מעבר לחיים, מעבר לרגש, מעבר לטבע, ואנחנו מנסים עם הכוח הזה ללכת, ומהיום הראשון, מההלוויה בעצם, משהו מצטעק בתוכי, אני אומר, אני לא אמרתי, אמרו לי, אמרת, לא אמרתי, צעקתי, לא צעקת, אלא צעקה נשמעה ממני לרוני, תבחרי בחיים, יהיה קשה, תהיה דרך ארוכה, יהיה מאוד קשה, אבל תבחרי בחיים, תבחרי בחיים, ככה צעקתי לה בלוויה, אליה.
והשבוע אתה מחתן אותה.
נכון, נכון.
אתה הרב שמחתן את ארוסתו שבנך.
נכון, זו דרך ארוכה. דרך ארוכה שהלכנו ביחד.
אתה יכול, הרב, אתה יכול לקחת אותי לרגע שבו אתה עומד מתחת לחופה, ומה עובר לך בראש שם?
ומקדש את הזוג?
צריך להתחיל חודשיים, שלושה קודם.
כן.
שהם מספרים לנו, ואחר כך הם באים ומבקשים את הבקשה, שהפתיע אותי מאוד מאוד, לא חשבתי.
לקדש את הזוג.
כן, שאני אחתן אותם, כן. אבל מה זה אומר לי? זה אומר לי, א', ש... ישנה הרגשה של שותפות, שאנחנו הולכים ביחד בדרך, עם רוני קודם כל כמובן, ושהיא מרגישה את הקשר ואת האהבה, וכך אנחנו גם אנחנו מרגישים. חוץ מזה זה אומר שהם בוחרים, הרי הם בוחרים אותי, יש הרבה רבנים בעולם. מה ביני לבין האחרים? אני חושב רק דבר אחד, שאני אבא של עמיתי. הם רוצים שעמיתי גם יהיה איתם. הוא לא נמצא בחיים, אבל הם רוצים שהזיכרון שלו ילך איתם. ואז ברור שאני אומר כן, אני מסכים, ואני אומר למיד, אבל אני בא עם עמיתי ובא עם הרגשות שלי, אני לא יכול להדחיק אותם. אומרים, בטח, ברור, זה מה שביקשנו.
והסיפור עוד יותר מרגש, כי השטחנית של הזוג היא צופיה, אמו של סגן עברי דיקשטיין מאלי, שנפל בקרב בלבנון בתפקידו כמפקד מחלקה בגדוד 51 של גולני. החתן הוא עין שמשרת כקצן ביחידה מובחרת, את השידוך קדמה צופיה, יחד עם חברתה אפרת בן שלומי, זאת אומרת, יש כאן באמת איזה סגירה טרגית, כואבת, אולי אתה יודע, עם איזו אופטימיות לעתיד, זה פשוט חיבור מדהים.
אני אגיד לכם, הם גם, כאילו, זה החלטה לבחור בתור גם שלהם. זה לא סתם ככה, זה בעלה של צופיה, זה ברקע, היה חברות, כן, אבא של עברי דיקשטיין, זיכרונו לברכה, גם מגיבורי עם ישראל, מוסרי הנפש. אז הוא למד חברות עם עין, בחתן, לפני כן, כן, שהגיע מבית לא דתי, מבית חילוני, והוא פשוט פנו אליו, והוא היה להם קשר, והם הקימו מצפה באלי, בזכרו של שילה ראוכברגר, שנהרג ב... 7 לאוקטובר, אז הוא קם שם מצפה, ושם הצופיה אוספת רווקים ורווקות ואנשים, והם מנסים לחבר אנשים, לחבר אותם לבתים, לבנות בתים, להקים משפחות, ואז עולה הרעיון דרך בעלה, לחבר את רוני שלנו, רוני של עמיתי שלנו, ארוסתו של עמיתי לעין, כן, שמשהו מכיר, ושם זה קורה, זאת אומרת, זה לא אוסף של מקרים, רק נגיד לך שנייה, רק זה, שתבינו, זה לא אוסף של מקרים, זה אוסף של אנשים שחושבים טוב, שמחפשים איך לעשות טוב, איך לחבר, איך להפוך מר למתוק, ונכון, צריך איזה חסד שירחף על כל זה, חסד שקוראים לו שכינה, כן, שיחבר את כל הדברים האלה, השם אחד, אבל בסוף זה המון אנשים טובים, שמחליטים לבחור בחיים ולבחור בטוב.
אבל אין לך איזשהו רגש אנושי שאתה עומד שם מתחת לחופה ואתה אומר, זה היה צריך להיות הבן שלי פה.
יש לי, ברור שיש לי, וברור, ש... וברור שאני מרגיש את זה, הבנות שלי מסתכלות עליהם ובוחות,
ובוחות, אני...
מתחבקים ביחד, זהו, כן, ברור, אני, ברור,
אני,
מה השאלה?
אני רוצה לתאר אפילו, אי אפשר קשה אפילו לתאר את ההתרגשות, את הבכי, את הכאב לצד השמחה בחתונה כזו.
נכון, אז ברור שיש, אבל הרגש, לא, הרגש הזה הוא לא הרגש היחיד, ואני יודע... שאם אני יכול להתעלות מעליו, ויחד עם דמעותיי, גם לתת שמחה וברכה וחיים, וכל המשפחה אותו דבר, ולא רק אני, ואשתי אביבית הנפלאה, שכל הדרך מלווה את רוני, ונותנת לה כוח, ונותנת לה עצות, ומשתפת אותה וכו'. אם אני יודע שאני יכול לעשות את זה, זה הדבר הכי נכון שאני יכול לעשות, קודם כל, הכי אמיתי, הכי טוב, אבל אחר כך זה גם מחזיר לנו כוח. כשנותנים חיים, כשאתה נותן אהבה, אתה מקבל אהבה בחזרה. כשאתה יכול ללכת מעבר לרגש האישי שלך, כן, שהוא המחיר האמיתי של ההחמצה, של החיסרון, ומתוך כך לבנות חיים, אתה גם מקבל חיים בחזרה, מקבל שמחה, זאת אומרת, קודם כל זה ערך, אבל אחר כך זה גם כוח חיים אדיר, ודבר הזה נפלא, אני אגיד לכם משהו, יש בחג הסוכות שני ניסוחים בבית המקדש, ניסוח היין וניסוח המים. אני עומד בחתונה, זו מחשבה שהייתה לי, והדמעות שלי זולגות, אחרי שסיימתי לברך, לוקח את כוס היין, שאני צריך לברך ברכת האירוסין, ברכת הקידושין, אז אני חושב, אני אומר להם, הדמעות שלי עכשיו נמסכות אל תוך היין.
אדים.
ניסוך העין, ניסוך היין. יין ישמח לבב אנוש, והעיניים דומעות, כמו שאומר ירמיהו, עיני עיני יורדה מים. ושני הניסוחים האלה ביחד מתחברים, הבכי והשחוק, הדמה והשחוק, וקורה שם משהו אמיתי, ושבסוף כל כך עמוק, ונותן לשמחה כזאת תרוממות, כזאת עדינות.
הרב, אתה יודע, זה עוד סיפור במסכת הסיפורים המופלאים של בני הציונות הדתית במלחמה הזאת, פשוט סיפור מופלא, אבל אתה יודע, אני רציתי רק להחזיר אותך.
פחדתי להגיד את זה, פחדתי, אני שמח שאתה אמרת את זה.
אני אומר את זה, זה עוד סיפור מופלא במסכת הסיפורים המופלאים של בני הציונות הדתית. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
אבל מה יש בציונות הדתית שזה...
רגע, אבל לפני זה, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הכרת כמובן, כמובן את בנך אמיתי. הקטע הזה שמתקשר לרוני ואומר לה, לא מעניין אותי כלום, אנחנו ביציאה, אני ביציאה הראשונה מתחתן איתך. איפה זה בא? זאת אומרת, זה מצוקת המלחמה, מראות הזוועה, החשש אולי שאם אני אגיד איזה זה נבואה שתגשים את עצמה. למה זה הגיע?
אני אגיד לך, קודם כל, לאסוננו אני לא יכול לשאול אותו. את השיחה הזאת אנחנו מכירים מרוני, כן? אין לי דרך לשאול אותו. עכשיו אני אגיד לך מה אני חושב. שאלת אותי, לא התכוננתי לשאלה, אבל אני אגיד לך מה אני חושב. אחד, בתוך מתח המלחמה, 9 ימים בטנק, כמה וכמה קרבות עם חיזבאללה, אני נועץ את עצמי בחיים, בעתיד, זה אחד.
מדהים.
2, רוני, בוא נתרכז בעיקר. לא צריך את כל התפורה, לא צריך את כל המסביב. בוא נתרכז בעיקר, באהבה ולהקים בית. 3, תניעות ופשטות שהייתה לו. כאילו, לא צריך שום דבר, כאילו, שום גינונים, שום דבר חיצוני וכו'. מה אנחנו צריכים? כאילו, רק את הדברים הפשוטים, וגם היא... ממש, זה חיבר ביניהם. אז כל הדברים האלה, הוא כתב ביומן שלו, מכתב, היומנים התפרסמו בספר שנקרא חולם ולוחם, בהוצאת ידיעות. פרסמנו אותם אחרי הרבה התלבטות, זה לא פשוט, אבל הוא כתב ביומן שלו חלום כזה, אומר, דמיין שאתה סבא. כבר עברת הרבה בחיים, ואז הוא מתאר את חתונת הזהב שלו. 17 נכדים, 5 ילדים, והיא הולכת, הוא מתאמן, היא הולכת לקראתי, כל כך יפה, אין יפה כמו בעולם, את אשתו בת 70 ומשהו, אני לא יודע, הוא מתאר כי הוא שם, והוא אומר, והחלום הזה בליבי, הוא כותב בסוף הדברים, הוא נמצא בליבי, אז הוא היה כל כך עם מלא חלומות, וכל כך בעתיד, ובבוקר הזה הוא רצה להגיד לה את זה, עכשיו החלום איננו, החלום הפרטי שלו איננו, אבל האם ייתכן, שרוני לא תחלום, שאחרים לא יחלמו, שאנחנו לא נחלום, אחרי בשביל זה הוא נהרג, ושכולנו נמשיך לחלום.
הרב תמיר גרנות, קודם כל שיחה מצמררת, ואני חושב שזה גם שיחה שנותנת כוחות שלי ולהרבה אנשים.
צריך הקשר לשמע את הרב מדבר על גיוס חרדים, אנחנו נדבר על זה אולי שבוע.
עזוב, זה לא נערבב קודש בחול, כי זה באמת היה קודש.
אם חשבת שמדובר בדברי טעם,
הרב תמיר גרנות, אני מאוד 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 מודה לך על השיחה ועל הסיפור המרגש ועל המסקנות, ושנדע רק כולנו בשורות טובות. תודה רבה רבה לך, אדוני.
אני מודה לכם על הזכות, ואני מקווה שמי ששמע יוכל לקחת קצת, כל אחד בדרך שלו, יש המון המון קשיים, פחות שקולות, ארוסות, חברים, חברות, קחו משהו מזה, ותמשיכו הלאה לחלום.
תודה,
תודה לכם.
תודה רבה, פרסומות. אחרי כל השנים, עומר אדם שסוגר קופות ומפוצץ אצטדיונים. תהנו.
אוהב אותך הרבה יותר מכל מה שנדמה לך. אפשר לראות אצלי זאת בעיניים. בחיי אני אוהב אותך יותר מדי ממך. למדתי איך לקום וגם לסלוח, על מה להתעקש וגם את מה כדאי לשכוח, גם בימים קשים שכבר נשברתי. בחיי מעולם לא ויתרת עליי. אני מתבונן בך, כל מה שיש בך ניצחת את הכל. פתאום זה מכה בי, כל מה שיש בי זו את בגדול. אחרי כל השנים איתך עכשיו אני מבין, הפכת אותי אדם יותר טוב. ולך ליבי מוקיר תודה, תמיד תהי לי יחידה. סוף ימי אתן לך הכל, אני אתן לך הכל. אחרי כל השנים איתך כבר לא יכול לשקוע. הבנתי שצריך גם להקשיב לא רק לשמוע. את כמו משאב קריר שמנחם ביום שרה. אני נשבע אותך לנצח או אני מתבונן בך, כל מה שיש בך ניצחת את הכל. פתאום זה מכה בי, כל מה שיש בי זו את בגדול. אחרי כל השנים איתך עכשיו אני מבין, הפכת אותי אדם יותר טוב. ולך ליבי מוקיר תודה, תמיד תהי לי יחידה. עד סוף ימי אתן לך הכל, אני אתן לך הכל.
אורחים ומפיקים צער פלסטר, יואב כהן, ליאור שדמי, שפיצר ואפרת קורמן, החיים על השידור, סתיו קורנן, שקד מורד ואיציק אהרון, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עדן בנארי, אופק קולר ומיכאל קדוש, אחרינו אריאל ברקוביץ' והראל סגל. תודה רבה לך יהודה.
סמי, תודה רבה, שמחתי שלכם נפלא.
מחר אנחנו כאן באותה שעה עם נווה דרומי, לא עם נווה דרומי. תודה רבה. כן, כן.
תבלה.
תן לך